בבת הקנל, זה היה על איזה הר.
שווה.
מסיבה ל-30 אנשים, אני זוכר, אני לא אשכח את זה בחיים. הביאו לי, לא שולחן, אני תקלטתי בישיבה על הרצפה, ממש ככה, הכי ספונטני שיש. וואי. כל אחד הביא את ה-JBL שלו, שרשרתי את כל ה-JBLים למחשב, ואני יושב על הרצפה בישיבה מזרחית, עם קרטון, ממש קרטון, שמתי על הקרטון הזה את המחשב ואת הקונטרולר, כולם עומדים ורוקדים, ואני יושב ומתקלט להם ברצפה, מאחורי שמו לונג, וזהו, זה כאילו המסיבה.
זה נשמע לי מטריף.
תן לי בפתיח.
ברוכים הבאים וברוכות השבועות לעוד פרק של רמקול שמאל, פודקאסט הטרנס ראשון בישראל, כאן אליה, מה שלומכם? היום ה-17 לדצמבר 24, ואיתי נתנאל מור, מה העניינים?
מעולה, איך את אליה?
אני בסדר החיים שלי, לפני שאני אתחיל להגיד שזה כבר יום 438 שהחטופים בשבי ואנחנו לא יכולים את זה כבר, די תחזירו, די מספיק.
הגיע הזמן.
ו... לעניינים אחרים, חיים שלי, איך אני שמחה שסוף סוף אנחנו מצליחים לעשות את זה.
כן, סוף סוף, איזה כיף.
ממש, אז בוא נתחיל מההצגה עצמית ואנחנו נמשיך.
אוקיי, אז נעים מאוד לכולם, קוראים לי נתנאל מור, בן 28, חודש הבא 9, גר במושב תלמי אלעזר, ליד פרדס חנה, כבר כמה חודשים עם הבת זוג שלי, מרי. מפיק מוזיקה כבר 7 שנים, מתעסק במוזיקה כבר קרוב ל-8-9 שנים, מפיק מסיבות, קרוב ל-8 שנים, ובאופן כללי בסצנת הטרנס מגיל 19 אני חושב כבר, זו הייתה החשיפה הראשונה, אבל בעצם החשיפה השנייה, כי החשיפה הראשונה זה היה יותר מילדות כזה, במקום לא מודע מאבא, טרנסים באוטו וזה, וזה עם הזמן זה מה שנקרא הבשיל, עד שזה יום אחד ו... לקראת אני זוכר גיל 20 הייתה מסיבה הראשונה שלי שחבר לקח אותי ומי שמע כל הדבר הזה התפוצץ. אוהב לבשל, אוהב חברים, אוהב להיות בתנועה, אוהב לטייל, ובגדול ליהנות מהחיים אני חושב, זה המהות, כי מה נשאר?
שבע מושלם, אז מומנטומור כמובן.
מומנטומור יש לציין.
מומנטומור?
כן, אני אעשה רגע סדר, הרבה אנשים באים אליי, תופסים אותי, מומנטו, אז אני אעשה רגע סדר, מומנטומור, זה מגיע מפילוסופיה בלטינית, שהיא אומרת מומנטומורי, בעצם מומנטו זה זיכרון, מורי זה מוות, זה פילוסופיה שהיא מגיעה מאומנות, והיא בעצם באה להסתכל על החיים בצורה של, אוקיי, חבר'ה, יום אחד כולנו נמות, בואו נצחק. בואו נצחק על זה, המוות הוא מצחיק, בואו נהנה מהרגע, בואו נחיה את המומנט הזה, ונצחק על זה שבסוף כולנו מתים, כי בסוף כולם מתים, אז בואו נחייך. זה המומנטו מורי בגדול, אני זוכר, היה תקופה שהייתי בין, זה היה בגיל 22, בדיוק למדתי באוניברסיטה, באריאל, סאונד, והייתי חייב השלמת הכנסה, ובסופה שאם הייתי הולך לעבוד בביץ' קלאב בתל אביב, ואני זוכר באחד הפעמים נסעתי בקורקינט מהבית של אמא שלי בחולון לעבודה, ופתאום זה עיקה בי, כאילו חיפשתי שם במה כבר איזה קרוב לשנה וחצי, וכאילו לא הייתי סגור מה בא לי ואיך אני רוצה את זה, והפילוסופיה הזאת אני מכיר אותה כבר שנים עוד לפני, ופתאום בנסיעה אחת על הקורקינט, זה פשוט כאילו זה עיקה בי, כאילו אמרתי אוקיי, השם משפחה שלך זה מור, פשוט תקצר את המוות, תהפוך את המוות לעוד, זהו, זה השם במה שלך, וכאילו ככה זה פשוט נולד. ברגע אחד, במומנט אחד, הפך להיות מומנטו מור.
יפה, יפה, שזה גם ממש משנה מזדהית, או בטח על לצחוק, וגם לקחת בקלות את החיים.
זה, מהשביעי לאוקטובר זה הביא איתו, פתאום, היבט אחר לגמרי על השם, כאילו, פתאום זה קיבל עוד אספקט, שהוא עוצמתי מאוד עבורי, ואני מבין את המהות של כמה זה חשוב לי, בפן האישי בעולם הזה, לעשות מוזיקה, שתישאר פה גם אחרי שאני אמות יום אחד. כאילו זה היה האסנס שלי מההתחלה, והשביעי באוקטובר רק הזכיר לי כמה זה היהוד שלי, וכמה זה מה שאני רוצה לעשות.
זה מהמם. אז מתי באמת הייתה החשיפה הראשונה שלך למוזיקה אלקטרונית, לטרנס?
וואו, זה תמיד אני לא סגור על זה, כי אני חושב שזה היה חשוף עליי מגיל נורא נורא צעיר. ההורים שלי התגרשו כשהייתי בן 5.5 בערך. אבא שלי... בתקופה הזאת נחשף לעולם הטרנס, למוזיקה, ואני זוכר תמיד שהוא היה בא לאסוף אותנו מאמא שלי, ואנחנו נוסעים, אבא שלי גר ברמת הגולן בקצרין, תמיד זה נסיעה ארוכה, 3 שעות, ותמיד אני זוכר כאילו טרנסים באוטו, ואבא נוסע, וכאילו כל הזמן טרנסים, ואני ילד, כאילו אין לי מושג באמת, אבל אני שמח. זה הייתה החשיפה הראשונה שלי לעולם הזה. אם את שואלת אותי איזה סגנון מוזיקה זה היה, אם אני... בערך אני חושב שזה היה אזור כזה, כל הליקוויד סול של פעם, 2007-2008 כזה, זה החשיפה הראשונה למוזיקה אלקטרונית. והחשיפה השנייה שלי אישית, היא הגיעה כבר בגיל 19, שהייתי חייל וחיפשתי פשוט לברוח ממסגרות, ורק רציתי רגע להתנתק, וככה הגעתי בטעות, למסיבת טבע עם חבר. כל החיים שלי, אמא שלי הרחיקה אותי מהדבר הזה, כי היא נורא חששה, בגלל שאבא שלי מהעולם הזה, אז היא נורא רצתה להרחיק אותי מהעולם הזה, והיא סוג של, הכניסה לי סוג של חרדה לראש עם הדבר הזה, ואני נורא פחדתי, עד גיל 19, כאילו זה היה מקום של אסור, נורא אסור להגיע למסיבות טבע, זה משהו שהוא לא בשבילך, עד שפרצתי את הגבול הזה, וכשפרצתי את הגבול הזה, זה הגיע למצב שאני לא רק פורץ אותו, אלא מתמכר אליו, וזה לא עניין של סמים וכאלה, זה יותר באמת המוזיקה, כאילו... הגעתי למצב שאחרי שנה כבר שאני יוצא למסיבות, אני כל היום שומע מוזיקה ואני הופך להיות השזם של החבר'ה, וכל פעם שמישהו רוצה איזה טרק, נתי, מה זה הטרק הזה? זה ממש כאילו הפך להיות בראש מעייניי, כאילו לדעת כל הזמן מי מנגן ואיזה טרק הוא מנגן ולמה הוא מנגן ומה הטרק הזה גורם לי להרגיש, והייתי נורא אינטואיט, עד המומנט שתכלס נסעתי להודו. נסעתי להודו. לפני שנסעתי להודו, כמובן, מי שלא מכיר, יש לי הפקה שקוראים לה בן יונסון. ההפקה הזאת הוקמה תכלס בשביל שיהיה לנו, החברים, מקום לתקלט.
זה היה לפני הודו או אחרי הודו?
זה היה לפני הודו. זה התחיל, אני זוכר, בן יונסון הראשון, זה היה אפילו לא בן יונסון, זה היה יום הולדת לפישי השותף. זה היה במרץ 17, זה היה במרץ 2017, אני זוכר את זה. זה היה מסיבה שאני הכנתי את התפאורה בעצמי עם אמא שלי, כאילו אשכרה גזרתי משולשים, מלייקרות ועם גולות וככה, כאילו ממש מאפס, וחבר הביא את הסאונד, והיה משהו מאוד משפחתי, כאילו זה הייתה מסיבה של 40 איש, ושם זה היה הפעם הראשונה שבאמת ניגנתי כאילו למישהו, לא מוזיקה שלי אמנם, אבל כן. תקלטתי, וזה היה חוויה מדהימה, ושם הבנו אוקיי, יש פה משהו, אז באותה תקופה היינו 5 שותפים, שכולנו למדנו בשכבה בבית ספר ביחד. זה היה משהו שהוא נורא.
אתה וגיא למדתם בבית ספר ביחד?
אני וגיא למדנו באותו כיתה ביחד.
וואלה.
כן, ויש לנו עוד 3 שותפים שהם גם למדו איתנו בשכבה, וזה היה משהו שהוא נורא חברי, באמת, המקום אמיתי מהלב, שהיינו 4 שמנגנים, וכולנו רצינו פשוט לנגן, וחיפשנו מקום לנגן ולהוציא את השטויות שלנו, ובמסיבה אחת של 40 איש, פתאום כאילו אמרנו, אוקיי, זה עבד. בוא נעשה רגע משהו יותר רציני. ואז אני זוכר, זה היה בשחרור שלי מהצבא, זה היה באוגוסט 2017, את גם היית במסיבה הזאת,
נכון.
היית במסיבה, אני זוכר, זה היה בחוף הים, בחוף הבונים, וגם עוד פעם אני הכנתי תפאורה, והפעם הבאנו גם בר, שחברים דאגו לו בירה כאילו ב-15 שקל, כאילו מדברים מזויים, והגיעו איזה 250 איש, לא היה איזה ליינאפ מפוצץ, כאילו היינו בעיקר חברים מהליינאפ, בוא נגיד שכל המסיבה הזאת צוקמה מאלף עטף באיזה 8,000 שקל, שכאילו היום למסיבה זה משהו שהוא לא קורה כבר, כן, מקצה לקצה, אתה יודעת, הכי חברי שיש, אני זוכר הדי-ג'אים שאז בזמנו הסכימו לבוא למסיבה שלנו, היו סומטיקסל ודזרט פיניקס, שבאותה תקופה היום נגנים הרבה, הם היו אחלה חבר'ה, והם באו במחיר סמלי, ורצו לנגן, והיה אחלה, וככה הדבר הזה נרקם, ורקם עור וגידים, והתחיל לגדול לאט לאט, עשינו עוד מסיבה אחרי המסיבה הזאת, זו הייתה מסיבה שכביכול הייתה פרידה לפני שאני טס להודו, ורגע חופש, טסתי להודו.
רגע, אז אני עוצרת אותך, כי אתה מקדים את המאוחר.
לגמרי, לגמרי, אני מתפלא, אני עכשיו כל סיפור החיים שלי.
כן, לא, זה בסדר, אז אני עוצרת אותך, אני בחסירה אותך קצת אחורה. רגע, לג לפני המסיבה, יום הולדת שהייתה בן יונסונים הראשונה, בלי לדעת, כן. באיזה שלב עברת בין אני אוהב לצאת למסיבות לבין אני רוצה לנגן או ללמוד לנגן?
אוקיי, זה הגיע ממקום נורא נורא טבעי, אני אסביר. כשאנחנו היינו חיילים בצבא, יש לנו חבר שהוא בחר לוותר על שחרור, על שירות מצה"ל, והוא בעצם הלך ישר ללימודים של מוזיקה ב-BPM, הלך ללמוד הפקה. ואנחנו היינו חוזרים מהצבא בסופ"שים, והיינו באים אליו למיני סטודיו שלו עם המוניטורים והציוד, והיינו יושבים איתו וכאילו רואים אותו מפיק מוזיקה, ואז באותה תקופה הוא היה עושה גם טרנס, היום הוא כבר פחות, היום הוא באינדי, וראיתי אותו ככה, ואמרתי בונה כאילו מגניב, עוד לא הבנתי אז שאני באמת רוצה ליצור מוזיקה, אבל זה היה הקליק הראשון עם יצירת מוזיקה, אז זה היה שמה, תמיד אהבתי מוזיקה, מגיל נורא צעיר אני מנגן על גיטרה, התחלתי בגיל 15, אני זוכר אבא שלי הביא לי גיטרה, כאילו מתנה, אמר לי יאללה כאילו, זוכר סגר אותי באיזה חדר, אמר לי עד שאתה לא לומד את השיר Wish You Were Here של פינק פלויד, אתה לא יוצא כאילו את הסולו, וככה זה היה החשיפה הראשונה שלי לעולם המוזיקה באמת, כאילו של להבין מוזיקה, לא רק להיות מאזין אלא גם להתחיל להבין, אבל הפן היצירתי זה הגיע רק באמת, כאילו ההבנה הזאת זה הגיע בטיול שלי אחרי הצבא, שזה מה שאני רוצה לעשות, שזה הדסטיני שלי, זה באמת מה שאני רוצה לעשות בחיים, זה הגיע רק בטיול אחרי הצבא. אבל לפני כן זה היה באמת רק מה שנקרא פלירטוטים עם המוזיקה.
אוקיי, אז מגניב, אני חייבת להגיד, זה צריך אותי שאמרת שאימא שלך ניסתה להרחיק אותך מזה, כי אימא שלי גם ניסתה להרחיק אותי מזה ומאבא שלי.
נראה לי זה כל מה שהורה לגיטימי עושה כשהוא רואה שכביכול הדבר לוקח למקומות טיפה יותר אפלים.
כן.
אימא מגוננת, אין מה לעשות.
כן, אני הרבה שנים כעסתי עליה שהיא לא נתנה לטוס לאבא שלי וזה, והיא אמרה שהיא רצתה לשמור עליי ולהגן עליי. עכשיו, אני לא אכנס פה לעניינים, סתם זה צחיק אותי, שתבין על חומר שאנחנו דומים. וגם הקטע עם הגיטרה, אז אני, אבא שלי גם מנגן גיטרה, והתחננתי אליו, והוא היה מביא לי גיטרה, עכשיו אין לו קטע, אין לו סבלנות ללמד. זה כאילו, את עושה ככה, את עושה ככה, את עושה ככה, והנה, יש לך, ואני כאילו לא מבינה, אז פשוט תעשה, אז בי.
וואו, אבא שלי בול אותו דבר.
אז בי, עד לא לגח חזרה את הגיטרה. אוקיי, אז עשינו את זה, ואז עשיתם את המסיבה.
נכון.
ואז הבנתם שזה הולך, עשיתם עוד מסיבה. מפגיע השם, הרי זה לא אומר שום דבר.
וואו, בגדול זאת הזיה, זאת הזיה, בן יונסון זאת הזיה, אני זוכר הייתי בפסטיבל עם אבא שלי, זה היה הייתי חייל, הייתי בן 20, וזה היה הפעם הראשונה שנחשפתי למוזיקה שאני זוכר שהיא באמת לקחה אותי למימד אחר, זה היה בפסטיבל שנקרא Twisted Festival,
okay.
זה Twisted Festival זה לייבל, שהיה פועל לפני המון המון שנים, הוא בין חלוצי סייטרנס, טריסטן היה משחרר שם.
בארץ?
לא מארץ, לייבל בריטי, שטריסטן היה משחרר שם מוזיקה, עוד לפני שבכלל חשבת על המוזיקה שהוא עושה היום, הוא היה עושה גואה טרנסים, כאילו חרבות, ואומנים כמו סיימון פוספורד, ובגדול זה לייבל שכל העיסוק שלו היה באמת במוזיקה פסיכדלית, ואני לא הכרתי את זה, והגעתי לפסטיבל שכל הפסטיבל הוא על שמם. הגעתי עם אבא שלי וחבר שלו, שהחבר הזה של אבא שלי כאילו הוא פריק של גואה טרנס, הוא ראה בי כילד, יאללה בוא ניקח אותו, בוא ננצל אותו, כאילו בוא נחשוף אותו למוזיקה שאני אוהב. אני אז לא הכרתי שום דבר, הכרתי רק, את יודעת, קצת הייתי נורא בתור ילד, נורא אהבתי את בליס, וכאילו כל השואו שלו ונורא קנה אותי, אחרי זה זה עבר ללאוד, ואז התחלתי להיחשף לעוד סגנונות מוזיקה, כמו Twisted Records, שכאילו הגעתי לפסטיבל הזה, ואני זוכר כאילו יצאתי שם למסע, הייתי בלי חברים, הייתי אשכרה בקנטה, עם קרוב לעשרה אנשים, שכולם מעל גיל 40, אני בחור בן 20, כאילו הפרש של 20 שנה, ואתה כאילו באוקיי, מה אני עושה כאן? למה אין לי פה חברים? ומצאת עצמי מטייל בפסטיבל לבד, ילד בן 20, וקרתה לי שם חוויה רוחנית מאוד מאוד גבוהה של זה, אני אתאר את זה כמו שמשחקים בפיפה, אז מכירה את זה שמשחקת בפיפה, ואז יש מעל השחקן כאן רשום את השם שלו?
אני לא מכירה, אני לא משחקת, אבל אח שלי, אבל אסף משחק מלא.
אז יפה, אז אם תשאלי את אסף, הוא יגיד לך שכן, שרשום את השם של השחקן, פעם היה רשום את השם של השחקן, מעל השחקן עצמו. ואני ממש ראיתי בפסטיבל הזה, זה כאילו הומצאה מילה עבורי. כאילו, אני חושב שהיום בדיעבד אני מסתכל על זה אחורה, כנראה שידעתי לזהות אז אנשים דלוקים מאוד, ברמה שהם כאילו קצת מתאבט להם הפנים, ואני פשוט הסתכלתי עליהם, וזה נראה לי, טוב, הייתי בחור נורא צעיר, זה היה נורא חדש לי כל הדברים האלה, וראיתי אותם, ומשהו בי כאילו חדרה אליי המילה הזאת. אני לא יודע איך להסביר את זה. כאילו מעל כל בן אדם כזה שראיתי שהוא באיזה
הזיה. ממש יש לך כמו איזה התגלות אלוהית.
התגלות, התגלות לא אלוהית, התגלות בניונסונית.
אשכרה.
זה היה ממש ככה. מעל כל בן אדם שראיתי שהוא כאילו במצב כאילו קצת קשה, ראיתי שמעל הראש שלו פשוט כתוב בניונסון, באנגלית גם, לא בעברית.
וואו, אתה אומר זה ממש שם תואר.
כן, ואני אני, אני זוכר אז כאילו אמרתי, מה כאילו? מה?
איך הוגים את זה בכלל?
זהו, אני בעצמי לא ידעתי מה אני רואה ואיך אומרים את זה בכלל. אז כאילו מהתחלה אמרתי, מה אנחנו הבנים של יוסי בניון, מה קורה? כאילו, יודעת, מלא מחשבות, כאילו. ואז זה הפך להיות צחוק בחבר'ה, כאילו סיפרתי לחבר'ה שלי על זה, חזרתי הביתה, סיפרתי לחבר'ה שלי בניונסון, ניונסון, תשמע, זה מילה באה לי בהזיה בפסטיבל, לא יודע מאיפה זה בא. ואז זה הפך להיות כאילו סלנג של החבר'ה במסיבות, היינו הולכים למסיבות, קבל, קבל את הבניונסון, קבל, קבל את הבניונסון.
יאללה.
זה היה כזה, אתה יודעת, בקטע של...
ג'יזס.
זה היה בקטע של סטלבט יותר, כאילו, יותר חברית, ואז התחלנו עם המסיבת יום הולדת, ואז חשבנו, אוקיי, אנחנו עושים הפקה, איך נקרא להפקה? וחשבנו, 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 וזה, אני זוכר, זה היה איזה חודשיים של מחשבות, חמישה ראשים גם חושבים ביחד. ואנחנו אומרים, אוקיי, אוקיי, אוקיי. ואז בסוף בן, אני זוכר, יש לנו שותף בן, שהוא כבר חי באמריקה כבר כמה שנים טובות, הוא פתאום אמר, למה שזה לא יהיה בניונסון? למה שבניונסון פשוט לא יהיה השם של ההפקה? כאילו, זה כלום ושום דבר, אבל זה בעצם הכל. ואז אמרנו לו, תשמע, זה שם מוזר, אף אחד לא יצליח להגיד את זה.
זה נכון, זה נכון.
אבל, וזרמנו איתו, ואני חושב שזה הדבר הכי נכון שהיה על ההפקה הזאת, כי אני חושב שזה מה שגרם לסינון מאוד גדול של קהל להגיע למסיבות שלנו, ואני חושב שעד היום תפו תפו תפו, כאילו זה לא נחשף למקומות של אנשים בעייתיים שמגיעים לאירועים שלנו, וזה כאילו נורא משפחתי, גם בגלל השם שעד היום, שאנשים שמגיעים למסיבות שלנו כבר כמה שנים, עדיין לא מצליחים להגיד את השם כמו שצריך, אז זה כן. זה, ככה הגיע בניונסון לעולם.
יפה.
זה הסיפור.
ממש אהבתי, אני חושבת שזה סקופ, אני חושבת שכאילו מעטים האנשים שידעו את
כן,
זה.
כן, נכון, לא הרבה
אז
מכירים.
אז זה בלעדי פה ברמקול שמאל, ואני חייבת להגיד שכאילו בהמשך, כשכתבתי שנדבר על, על הבניונסון, אז לא מזמן נכנסתי לאינסטגרם, וראיתי שהוא ממש לא חי.
נכון.
ואני,
כרגע.
מהיכרותי איתכם, הגיוני לי שהוא לא חי כדי לשמור אותו כאילו בפה לאוזן בין אנשים, בין החבר'ה שלנו, כי באמת אני יכולה להגיד לך שהיום זאת ההפקה היחידה שאני כאילו ממליצה עליה בלב שלם גם.
יש עוד כמה הפקות שאני, בתור אומן אני יוצא להגיע למסיבות שפתאום אני אומר, וואו, איזה יופי, כאילו, נייס, כאילו, אחלה אירוע. כאילו, אני מקבל הפתעות לפעמים בתור מפיק. מהפן האומנותי ודווקא זה מצחיק, אני מגיע כאומן ואז כאילו אני מסתכל על זה כמפיק ואומר וואו איזה הפקה מושקע כאן, חשוב על כל פרט, אז יש כמה אבל את צודקת, חסר הרבה מאוד הפקות שאני רואה שמגיעות הפקות צעירות ופתאום כאילו הליין הפכים מפוצץ והכל כאילו בומבסטי על ההתחלה, וכשאנחנו עשינו את הדבר הזה הוא היה ממקום נורא נורא תמים, לא תכננו שזה יגיע לסדר גודל של המסיבה האחרונה שלנו הגיעו 750 איש, ולא תכננו את זה, לא לזה פיללנו, לא לזה קיווינו, זה הגיע לשם מעצמו, הדרך לשם הייתה גם מאוד ארוכה, זה לקח 7 שנים, זה לא משהו שהוא קרה ככה ביום אחד.
זוכרת את המסיבות במדיסון סקוויר גרדן.
בדיוק, כאילו עברנו דרך ארוכה, יצאנו לעשות שטאפים עם הבלוק בזמנו שהיה, וכל מיני טייק אוברים בגגרין, ועברנו דרך. ותמיד שמענו על איזה צניעות מסוימת, שאני מרגיש שהיום כבר אין בהפקות, וזה נורא מבאס אותי, כי אתה מגיע למסיבה, ופתאום אתה רואה דברים שהם לא הכי נעימים לעיניים, ולא הכי נעימים גם לאוזן, אני אומר את זה.
כן.
אם זה ווליום נגיד, לפעמים שהוא מוגזם, או חוסר השקעה במערכת, וכאילו נורא אנשים רק, אני מרגיש שהיום באיזשהו מקום הפקות באות לעשות קצת יותר כסף, מאשר להנחיל את התדר שלהם, אבל נסתכל תמיד על הצד החיובי, ונגיד שיש גם הפקות טובות שיודעות מה הן עושות. אם אני צריך לציין שמות, אפשר?
אתה מוזמן.
אני
גם רוצה לדעת.
אני רוצה לפרגן להפקה שנקראת Inception, שניגנתי אצלם לפני חודש, ותדר מדהים, הפקה מדהימה. טרקטור בטבע, שבתור בליין צעיר יצא לי להגיע לשם, והיום לנגן שם בשתי מסיבות, ו... סיבה מדהימה, עוטפת.
טרקטור תמיד, אבל זה חבר מבוגרים.
לגמרי, לגמרי. כאילו. לאחרונה יצא לי להיחשף יותר לקהל הבוגר, אני מדבר לאחרונה, אני מדבר על השנה האחרונה. קרה לי איזה סוויץ' כזה בפורים האחרון, שפתאום נפתח לי איזה שתי מסיבות של מבוגרים, והם נורא מפרגנים, כאילו, אני ראיתי איך מסיבה, אני מגיע למסיבה אחרת, למסיבה אחרת, ואז אני הופך לגלגל כזה של, אוקיי, אז עכשיו אני רץ במסיבות של מבוגרים. והם נורא מעריכים את זה לעומת החבר'ה הצעירים. זה נורא יפה לראות, אז כן, אני רוצה יותר לציין לשבח את המסיבות המבוגרות, אבל יש גם חבר'ה צעירים כמו אינספשן שאמרתי, ויצא לי לנגן, וואו. אני הולך לנגן עוד שבועיים בעוד מסיבה שנקראת Sound of Love, שיצא לי לראות דברים שהם עושים שזה נראה מהמם, ואני צריך לחשוב על עוד הפקות רגע.
יאללה, בסדר, נעשה רשימה. אני רציתי להגיד, דיברת על צניות, אתה מבין שאתה אומר לי ש-750 בליינים זה המון, כאילו זאת ההפקה הכי גדולה, כן, אבל אתה מבין, זה גם מראה שאתם דואגים לשמור על הגרעין, ויותר מזה, גם בגלל שזה באמת הייתה כל כך הפקה חברית, אז באו אנשים שהם כמוכם. כאילו הקהל הוא נאטי.
נכון, נכון.
הקהל הוא פישי, הקהל הוא רזי, כאילו.
לגמרי, הקהל הוא יוני,
וזה אנשים ש... זה אנשים שאני תמיד ארצה להיות איתם באירוע, תמיד. אגב, האינספשן קניתי להם כרטיס, ואז הייתי הלכתי לבילויים, אז הלכתי ללכת.
אשכרה.
כן. אז לפני שנמשיך, אני כל פעם אני אחזיר אותנו קצת אחורה. כשהתחלת לנגן, הייתי בהמון הופעות שלך.
נכון.
ואני חושבת
שורה ראשונה מקדימה.
תמיד. אתה יודע שפעם כמעט עיפו אותי מהבלוק, כי צילמתי אותך.
נכון.
אמרתי לו, זה חבר שלי, סליחה, אני חי...
זה לא מעניין אותם. כן, יש לי עוד סיפור עם חבר כזה שאותו עיפו וגם לא הצלחנו להחזיר.
לא, והוא אמר לי, הכל בסדר, כאילו, אני רציתי להגיע על זה.
יפה, ריחם.
ואני חייבת להגיד שאני חושבת שבכל הופעה שהייתי שלך, שזה יכול להיות גם 3 מחודש, היית עושה סטים אחרים. לגמרי, היה לך את התקופה באמת של הדארקים, וזה התגלגל להיות זנוני, וחייב להגיד שזה מה שאני, גם לפני שדיברנו עליו בחוץ, אני מאוד, אני זוכרת, זה סט אחד בבלוק, שעכשיו אני מבינה שזה לא הייתה מוזיקה שלך.
על מה אנחנו מדברים? על סט אחרי אג'ה?
על הסט אחרי, נראה לי גם 1200 ניגן באותו יום.
אבל המסיבה עם אג'ה, זה
היה
שניגנתי בראשית,
כן.
אז דווקא זה היה, כן, זה היה מוזיקה שלי.
כן?
כן, זה היה מוזיקה שברובה, בוא נגיד 80% מהמוזיקה הייתה שלי. וואו, אם אני מסתכל אחורה, כאילו זה היה לפני קרוב ל4 שנים, אני אומר, וואו, איך ניגנתי את זה?
מה שלך, אני זוכרת, אני עוד לא אהבתי דארק אז, אבל אני שמעתי את זה ואמרתי, וואו, מה זה?
ואנשים עפו, אנשים באו אליי, כאילו אומרים לי, תשמע, איזה סט, אחי, לא רואה את אג'ה, ואני כאילו, מה, איך?
על הסט שלי הייתה על רצפה, באמת.
זהו, ואני, זה היה באמת מקום של, אני זוכר, פשוט הבאתי יצירה, זה היה מקום נורא תמים, זה היה רק שיצרתי, בוא נגיד, מוזיקה 1.5 שנים, שזה במה שלא כל אחד זוכה לה, באמת. בקטע הזה היה לי המון מזל שאנשים האמינו במה שאני עושה ובדרך שלי, ופשוט באתי, פשוט באתי, ואני זוכר, ניגנתי, זה היה הפעם הראשונה שאני מנגן את המוזיקה הכביכול דארקית שלי בהופעה פרופר, וזה היה אחרי שבוא נגיד אני לומד 1.5 שנים כבר באריאל, 1.5 שנים מפיק מוזיקה, זה היה הטבילת אש הראשונה שלי, והיה לזה חשיפה מאוד גבוהה. מה שהוביל השינוי עם המוזיקה, זה היה הקורונה.
כן?
כן, לגמרי, הקורונה הגיעה, חוויתי איזה משבר עם עצמי, משבר זהות, שברון לב גם על הדרך, שזה מוסיף להכל.
אני לא אגיד מה אני חושבת על זה, אבל...
לגמרי.
Good for you.
לגמרי. ואז הגיעה הקורונה, ואני זוכר, אמרתי, טוב, אני הולך לנקות את הראש שלי, אצל אבא שלי רגע בגולן. הלכתי, לקחתי תיק, לקחתי את הרמקולים שלי, את כל הציוד של האולפן, עשיתי לי מיני אולפן אצל אבא שלי, ממש כאילו שולחן, רמקולים, סינטיסייזר, כרטיס קול, פינה קטנה, בלי אקוסטיקה, בלי כלום. אמרתי, אני יושב פה רגע, אני עושה חושבים עם עצמי רגע מחדש. עכשיו, אני מפיק שם המוזיקה, ואבא שלי חי בבית הזה. אז הוא היה בא לפעמים מקשיב, וזה פעס הוא אומר לי, למה אתה עושה את המוזיקה הזאת? כאילו, מה אתה חושב שהמוזיקה הזאת, זה מוזיקה למשוגעים, כמה אתה חושב שאתה תוכל לתפוס עם המוזיקה הזאת? כאילו, לאיזה קהל אתה תגיע עם המוזיקה הזאת?
מה הוא דיבר על הדארק?
כן, הוא אמר לי, תשמע, זה מוזיקה למשוגעים, כאילו, בסוף אתה רוצה לעשות טרנסים שיתאימו לכולם. ואיכשהו, כשאבא שלי אמר לי את זה, פתאום זה חלחל לי. באיזשהו מקום זה חלחל לאט לאט. ואז אני זוכר, בדיוק שבוע, שבועיים אחרי זה, אני רואה שמכללת BPM מפרסמת, קורס מאסטר קלאס עם איתן רייטר, 10 שיעורים, ספיישל קורונה כזה, את יודעת, כל האומנים לא עובדים, יש להם זמן ללמד. איך שראיתי את זה, כאילו אמרתי, אוקיי, נראה לי זה סימן, אתה חישוב מסלול מחדש, גדלת על האוד, אולי זה הזמן כאילו back to the source, בוא נחזור לשורשים כן. רגע. והלכתי לקורס הזה עם איתן, אני זוכר, זה היה קורס בזום, 10 שיעורים, כל שיעור 3 שעות. מבחינה טכנית אני מרגיש שלא באמת למדתי משהו יותר מדי, כמו הפן הפילוסופי ואיך להנגיש את הדברים. אני יותר קיבלתי ראייה אחרת לאיך אני רואה מוזיקה ומה אני רוצה להביא במסע שלי, ושם הבנתי שאני ממש רוצה להוריד קצב ולנסות להעביר את הבן, את הבן אדם, את המאזין, חוויה של, אני קורא לזה, אנשים תמיד צוחקים עליי על זה שאני אומר את זה, אבל אני תמיד מסתכל עליי, אני מדמיין את עצמי בנהר הירדן שלנו היפה, יושב עם קייק ועם משות ושט בנהר, וככה אני רואה את המוזיקה שלי.
אוי, זה מושלם, סורי, זה מושלם.
יצא לי גם כאילו, חברים של אבא שלי, יש להם איזה הובי כזה, שהם אוהבים לשוט בקייקים, ויצא לי להצטרף אליהם לאיזה חוויה, ואני נורא אוהב למקבל את המוזיקה לחוויה הזאת ספציפית, כי בעיניי שבן אדם מגיע והוא נמצא בחוויה רוחנית נורא ספירטואלית וקבועה, אז הוא בתדר שנורא קשה להבין אותו, ולפעמים החוויה הזאת לא צריכה להיות כל כך עוצמתית, היא רוצה להיות גם פשוט נעימה לאוזן.
מאפשרת.
מאפשרת, ולתת למאזין פשוט לעבור חוויה נעימה, אז אני מקביל את זה באמת לשייט בנער, הכי כזה, הכי נעים, ואני זוכר יש טרק אחד כאילו שתמיד מהדהד לי בראש, אצל טרק של לאוד, זה טרק שסוגר את האלבום שלהם, את 5 Billion Stars, הוא נקרא Deep River Song, טרק כאילו נורא איטי, 137 BPM, כל הווייב של הטרק זה כאילו כזה, שייט בנהר, על מי מנוחות כזה, הכל זורם, ובמאסטר קלאס איתן אמר, בוא ננסה לעשות, שכל אחד ינסה לקחת איזה יצירה שהוא אוהב, ולנסות ממש לחכות אותה. וזה היה טבילת אש הראשונה שלי עם העולם הזה, עם עולם כביכול פרוגרסיב, מינימל פרוגרסיב, וניסיתי לחכות את היצירה הזאת, ומשם התגלגלתי, יצא לי לעשות עוד כמה שיעורים עם גורוביץ', עוד שיעור עם דקל, עוד פה, לשבת עם מלא אומנים, לחקור, 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 לחקור. אני גם תמיד מאמין, גם זה שאני עושה מוזיקה כבר כמעט 7 שנים, אני לא רואה בזה כאוקיי, אני יודע הכל, יש את העני, אבל לא, תמיד אני ארצה ללכת ללמוד מאוד אנשים, עוד שיטות, עוד טכניקות, להעמיק את הידע שלי, זה משהו שהוא לא מבוטל. תמיד לפתוח, גם אין השראה, בום, פותח טוטוריאל באינטרנט, רואה רגע איזה משהו, אף על זה.
מה נותן לך? כאילו, מה משפיע על המוזיקה שלך? גם ברמה המוזיקלית אני אחמיד את השאלה, וגם ברמה היומיומית.
בגדול, אני רוצה להביא במוזיקה שלי חוויה שהיא, האסנס שלי, אני מושפע ממוזיקת רוק וגרנג' בעיקר, זה מה ששמעתי בילדות בעיקר, רוק פסיכדלי וגרנג' מאוד אני אוהב, וכאילו אני נורא אוהב את המקום המלנקולי במוזיקה, זה משהו שנגע בי מגיל מאוד צעיר, הדיסק הראשון שקניתי, זה מצחיק לומר, כן, אבל הדיסק הראשון שקניתי הוא היה אלבום של חמי רודנר, שנקרא מכונת השירים הגדולה, זה אלבום שיצא ב-2007, אני זוכר כאילו הייתי בסטימצקי וראיתי את האלבום שהוא יצא ואמרתי, וואי, אני אוהב את חמי רודנר, אני מקשיב לו כבר הרבה זמן, אולי נקנה דיסק שלו. וזה היה הדיסק הראשון, ובאמת, שוב, זה מה שמשך אותי למוזיקה, האווירה המלנקולית הזאת, שאני מרגיש שהיא גם נורא שונה בנוף היום של הטרנס, כאילו לא הרבה מביאים את הווייבים האלה של המלו.
כן. נראה לי פשוט קשה לפעמים לאנשים להפריד בין המלו לעצבות.
לגמרי.
כי אני מעולם לא הרגשתי שהמוזיקה שלך עצובה.
היא לא עצובה, היא נורא אופטימית. אני חושב שהמוזיקה שלי היא מעוררת רגשות של תקווה יותר מאשר עצב. תקווה מבחינתי עדיין זה משהו שהוא מלו.
כן.
כאילו תקווה זה משהו שהוא נורא מינורי ובמהות עצוב, אבל מביא בשורה שהיא יותר אופטימית. אז הכל עניין של איך אתה מסתכל על זה.
נכון, ואני אגיד לך שעכשיו במרוצת השיחה, אני ונתי הכרנו בצבא. היינו ביחד ביחידת צבא הצבא בגדוד תבור. הוא היה כמה מחזור, מתי התגייסת?
אני אוגוסט 14, את נוב 15.
נוב 15, כן. אז כאילו אתה כזה בחור רגוע עכשיו, ואני זוכרת את נתי של, אז זוכרת שנפגשנו, אני הייתה ואלבז באיזה פינה, והיינו קצת מהשני בצבא וזה, אבל...
כן, כן, היה לו גלות שעוד לא יבוא עלינו.
לא, בסדר, אז כאילו... חשבתי עכשיו עליך ועל השנים שאנחנו מכירים, שזה ממש הרבה כבר.
כן.
ועל המוזיקה שלך, ואני מרשה שאתה עשית את אותו תהליך שהמוזיקה שלך עשתה.
לגמרי.
אם אני אקביל אותך לנתי של הצבא, כמו שראיתי אותך בדופז וכאלה, אז זה באמת היה יותר כאילו קצת כאוטי ודארקי, והיום
אתה... זה שטוטניקי מאוד.
כן?
מאוד.
גם היום את שטוטניקי.
לא, לא, אני תמיד שטוטניק, זה רוח שטוט, זה משהו שהוא טבוע בי, אין מה לעשות, אבל כן, פעם זה היה במקום של ללכת להיות המגה גזור הזה, לא מתבייש לומר, כאילו הייתי הולך עם סיבות, וכאילו רואה בוט כמו ילד קטן, הולך, לוקח את הבוט, שם על הפרצוף, כאילו נכנס לה, מתמסר לחוויה 100%. היום זה מקום יותר בוגר, פשוט, זהו, כן. מ-29 עוד רגע.
כן, אני זוכרת בדוף ראיתי אותך פעם אחת ושלושה ימים, ואתה איך ענתי, אמרת לי, אני פטריה, והלכת.
סביר להניח, כן.
ואז אחרי זה ראיתי את אבא שלך וראיתי אותו איתך, אמרתי, אוקיי, אתה בסדר, הכל טוב.
כן, כן.
אתה מרגיש שגם הודו נגיד השפיע עליך במוזיקה?
וואו, לגמרי. הודו בעיניי מעבירה כל בן אדם את אותה חוויה שאני קורא לה סינדרום ירושלים. מי שלא מכיר סינדרום ירושלים, זה בעצם ש... בן אדם נכנס לחוויה שהוא מרגיש מלך בעולם של עצמו, ובעצם מתמכר להוויה הנוכחית. מה הכוונה? אני הגעתי להודו, אני זוכר, בכלל לא רציתי לנסוע עם ציוד, כאילו חבר אמר לי, קח את הקונטרולר, קח את המחשב, אתה הולך לנגן מלא בעוד, ואני אמרתי לו כאילו, אחי, אני לא בטוח שזה מה שאני רוצה בערך לטייל וזה, ואז אמרתי, אתה יודע מה, אני אקח רק את הקונטרולר, ואם הסימן שלי מאלוהים זה לנגן, אז אני אמצא כבר דרך לנגן.
זה יסתדר.
והלכתי בהתחלה באמת עם הקונטרולר. לא עבר שבועיים וכבר באמת טק, מצא את עצמי כאילו צריך לנגן במסיבת הולי בבת הקנל, זה היה לזהר.
שווה.
מסיבה ל-30 אנשים, אני זוכר, אני לא אשכח את זה בחיים. הביאו לי, לא שולחן, אני תקלטתי בישיבה על הרצפה, ממש ככה, הכי ספונטני שיש. וואי. כל אחד הביא את ה-JBL שלו, שרשרתי את כל ה-JBLים למחשב, ואני יושב על הרצפה בישיבה מזרחית, עם קרטון, ממש קרטון, שמתי על הקרטון הזה את המחשב ואת הקונטרולר, כולם עומדים ורוקדים, ואני יושב ומתקלט להם ברצפה, מאחורי שמו לונג, וזהו, זה כאילו המסיבה.
זה נשמע לי מטריף.
חוויה, זה היה החוויה הראשונה שלי, כאילו של תקלוט בהודו, ואז יצא לי עוד איזה שתי מסיבות, ואז הבנתי, אוקיי, אני חייב את המחשב שלי, כאילו בונה, כאילו יש פה משהו, כאילו קורה פה משהו, אני כל שבוע רוצים שאני נגן. אמא שלי באה לבקר אותי באזור... אפריל מאי, אני זוכר באיך זה היה, ואמרתי על אמא, כאילו תביא איתך את המחשב, היא הביאה את המחשב, וזהו, מאותו רגע כאילו פשוט נפתח בצורה של, שתבינו מה זה סינדרום ירושלים רגע, זה בן אדם שלא הופיע בחיים שלו, ופתאום אומרים לו, אנחנו נסיע אותך מקסו למנאלי, וניתן לך לילה באיזה חדר, פה באיזה הוסטל, ונשלם לך על הסט, ורק תבוא. ואני כאילו בוואו, כאילו, אני רוצה.
מדהים.
כאילו נתנו לי לטום מהחוויה של להיות אומן, בלי להיות אומן.
בלי המחויבות.
בדיוק. וכאילו, שם זה היה כאילו, אוקיי, אני, יש פה משהו. זה היה תבילת אש הראשונה עם המוסיקה, והמשכתי לטייל בסרי לנקה, וגם שם ניגנתי בכל מקום, כאילו מצאי את עצמי באמת מתקלט כל שבוע, גם אם זה ל10 אנשים וגם אם זה ל200 איש. עשי היה אמור להיות במסיבה שנקראת, אני לא אשכח את זה, Crazy Fairy, והגענו והיה צריך במסיבה של 700 ישראלים, זה היה כאילו משהו נורא ביג. אז אני מגיע למסיבה הזאת, אני לא אשכח את זה, היה צריך להיות שם, אני מגיע למסיבה, אני רואה כאילו 600 ישראלים, כולם מפוצצים כאילו, את יודעת, באווירת קרחנה. זה היה מבחינתי קרחנה מה שראיתי שם, והייתי כאילו, וואו, אני הולך לנגן פה, זה המסיבה הכי גדולה שאני הולך לנגן בכל החיים, כאילו, אימאלה, כזה. ואני לא אשכח, שעה וחצי לפני הסט, פשוט מגיעים מלא משטרה עם עלות. ומתחילים פשוט להרביץ לכל הבליינים, מרביצים לנו עם מקלות, וכל אחד פשוט לקח את הציוד שלו וברח, ונסנו משם על נפשנו, ואני זוכר שאני בדרך ויורד עלינו גשם, ואני כל כך התבאסתי, כאילו היה לי, זה היה ההזדמנות הכי גדולה שלי, והיא התפקששה לי שעה וחצי לפני. זה היה, כאילו מה שנקרא, חוויתי את כל מה שאומן חווה, בלי להיות אומן, כאילו רק בתור די-ג'יי.
נתן לך פריוויו.
לגמרי, אחלה פריוויו, ואז מהטיול שלי בהודו, ישירות כמו שאני, מסרי לנקה, טסתי לפורטוגל, לפסטיבל הבום, הייתי שוב בן 22 אז, טסתי ופגשתי שם חברים מהבית, ואני לא אשכח את המומנט הזה שם, ברחבה המרכזית, זה היה בערך ביום האחרון, שאני מסתכל על הבמה, אני זוכר, זה היה פשוט רגע עוצמתי, זה, אני באמת לא זוכר של מי היה הסט באותו מומנט, אבל זה לא באמת היה הדבר הזה, זה לא המוזיקה שגרמה לי להרגיש ככה, כמו לחוות את החוויה, זה היה כל הפסטיבל בגדול, ראיתי אותו כמשהו שאני מרגיש שהוא חלק ממני ומהמהות שלי בעולם הזה, ואמרתי, אוקיי, זה הייעוד שלי, זה הייעוד שלי, זה מה שאני צריך לעשות בחיים. ומה שקרה זה שכאילו הבנתי, אוקיי, נחתה עליי הברכה הזאת של אני רוצה לעשות מוזיקה, זה הייעוד שלי. וחזרתי לארץ, זה היה בסוף אוגוסט, אחרי שהמשכתי לעוד פסטיבל, גם לא מודם, ככה אם לא מספיק, צריך לסחוט את הלימון, היה טיול ארוך של 7.5 חודשים, באמת מסעות רוחניים, שמניסטיים נקרא לזה, והגעתי עם בשורה לעצמי, שאוקיי, הבנתי מה אני רוצה לעשות בחיים, היה לי כבר קצת את הרקע עם החבר, שעוד מהצבא, שראיתי, ואמרתי, אוקיי, איך מתחילים? ואז פישי, השותף שלי, אמר לי, תשמע נתי, ראיתי שיש לימודי סאונד באריאל, ויש מימון ללוחמים, אמרתי, אוקיי, בוא נלך לשמוע, הלכו ליום פתוח, היה נראה מגניב, ואמרנו, יאללה, הולכים על זה, ומצאת עצמי תוך חודשיים מהרגע שחזרתי מאוד, אפילו פחות, חודש וחצי כבר, הייתי סטודנט באוניברסיטת אריאל, ואחרי חודש עברתי לגור שם, ולמדתי שנתיים מנדסאי סאונד, ותוך כדי לימודים גם, אני זוכר, אני מהראשון מהתלמידים שקנה תוכנה, כאילו, וישר, כאילו, איך שהתחלתי את הלימודים, כבר התחלתי ללמוד בעצמי בבית, חוזר מהלימודים, הולך הביתה, מפיק מוזיקה, הולך לעבודה, חוזר, מפיק מוזיקה, קם ללימודים. ממש בלופ הזה, כאילו, של שנתיים, זה היה הלופ של הדארקים, נקרא לזה, הלופ הראשון, שזה גם היה עבודת גמר שלי, ממש הגשתי להם,
זה יופי.
4 טרקים של דארק, גמורים, קיבלתי אחלה ציון גם.
אני הקשבתי לזה, אני גם הייתי נותנת לך אחלה ציון.
וזה היה באמת הטבילת אש הראשונה שלי, עד הרגע שעברתי מאריאל וסיימתי את הלימודים. ככה זה בערך השתלשלות האירועים של איך הגעתי למה אני רוצה ליצור ומתי וכל המסביב אני חושב. נראה לי נגעתי בהכל.
אהבתי. עכשיו אנחנו נחזור קדימה לאיפה שהגענו מקודם. יש לך סאונד שהוא מאוד אתה, שזה נגיד משהו שאני מאוד מעריכה באומנים, כמו דקל לצורך העניין, הוא עשו צליל ואתה יודע שזה דקל, אינפקטד יעשו צליל, אתה יודע שזה אינפקטד, וזה משהו שהוא היה חשוב לך כאישיות למען עצמך, או אל מול כל ההיצע, או גם וגם.
אני יודע מאיפה זה נובע, זה נובע ממקום של בתור ילד כבר, תמיד נמשכתי יותר לאנדרדוג. לאלה שהם אנדרדוג, לחלשים יותר, תמיד העדפתי לראות את החלש מנצח את החזק, בכל דבר, אם זה בכדורגל, אם זה בכדורסל, אם זה, כאילו אם זה בספורט, אם זה במוזיקה, תמיד העדפתי לראות את האנדרדוג מגיע ומפתיע את כולם. תמיד זה משהו שגרם לי לתחושה הרבה יותר מספקת. ובמוזיקה זה הגביל לי לזה ששמעתי המון אמנים שפשוט היו נשמעים לי נורא אותו דבר, איזה שבלונה חוזרת כזאת, ואמרתי, אוקיי, כאילו כשהתחלתי לעשות מוזיקה, לא, באמת, כאילו, השלוש שנים הראשונות, אני לא חשבתי שזה יגיע לאיפה שזה היום. לא תכננתי להתפרנס מזה, באמת, היה לי רצונות אחרים עם החיים שלי, חשבתי ללמוד בכלל אדריכלות, וזה באמת, כן, זה משהו שהוא, אני ממש אומר את זה כל הזמן, זה לא משהו שאני בחרתי, זה בחר בי. זה הדסטיני, כל הזמן אמא שלי אומרת לי, כאילו, מה, כאילו, לא נמאס לך מהמוזיקה? אני אומר לה, תשמעי, גם אם זה נמאס לי, אני אלך, ואז מה, אני אהיה אומלל בחוץ, ואז אני ארצה לחזור למוזיקה. כאילו, זה תמיד, אני מרגיש שזה איזושהי נישה שתמיד רוצה לחזור. תמיד המוזיקה קוראת לי. זה לא אני קראתי לה, זאת היא שקוראת לי. היא הלידרית שלי בדבר הזה. וואו, כבר התבלבלתי, שכחתי מה שאלת אותי.
שאלתי אותך על הסאונד הייחודי.
אז הסאונד הוא מגיע ממקום ששוב, אני רוצה להישמע מאוד שונה. מאחרים, ואני מנסה להביא את זה במקום גם יותר, באנגלית אומרים לש, יותר רך, יותר נעים לאוזן, יותר פחות חורך, פחות מדוסטרט, פחות כואב, יותר נעים. זה נראה לי מה שמביא את החותמת סאונד גם שלי, נראה לי רק החשיבה הזאת. כי בסוף, הדרך עבודה שלי היא אותה דרך עבודה כמו של רוב האומנים, פשוט הבחירת סאונד שלי היא בחירה יותר, נקרא לזה מינימליסטית, יותר, אני מעדיף לעשות מהמעט הרבה, יש אנשים שעדיפו לעשות מהרבה, כן. הרבה.
כן, אני מבינה, וזה מה שיוצא לי לדבר עליו, הרבה פה בפרקים, אני מרגישה שהרבה אומנים חדשים עכשיו, אני לא שופטת ולא מפנה אף אצבע מאשימה כלפי אף אדם, אף יוצר, אבל יש מסיבות שאני מגיעה, וגם אם זה נגיד ליינאפים שאני לא מכירה, ואני באה כי אני לא מכירה, כי אני רוצה קהל שהוא קצת אחר, לפעמים אני אומר שאני בסט אחד, בטרק אחד, 7-8 שעות, וחבל, כאילו אנשים רוצים בסופו של דבר להצליח, יש גם מקום לכולם, אבל חייב שיהיה איזושהי סיגנצ'ר, בעולם שלנו היצרני, אז נראה הרבה יותר לגיטימי ללכת ולעסוק במלאכה, בעבודה, אבל במהות שלנו כבני אדם, אז היינו שרים ומציירים ויוצרים ומתופפים ומנגנים לא כמשהו שהוא שולי, אלא זה היה הדבר המרכזי שלנו כקהילות, כשבטים. כן, אז זה משהו שאתה, כאילו לאחרונה קלטתי את זה, לא זה לאחרונה, זה כאילו טבוע בנו, אבל זה מעניין שדווקא העולם מנסה להרחיק אותנו מהטבע שלנו.
אין מה לעשות, זה נראה לי, שם העולם הולך, אבל היופי אני חושב במוזיקה, זה שהיא מעבר לבני אדם, כאילו שוב, הסיבה שאני התחלתי ליצור מוזיקה זה כי אמרתי, אוקיי, אני אוהב את הדבר הזה מאוד, ואני רוצה שישאר פה משהו אחרי שאני אלך. מה אני משאיר בעולם הזה, אחרי שנתי נתניאל כבר לא יהיה בעולם הזה, ואמרתי, וואו, כאילו מוזיקה, רק מוזיקה נשארת, כאילו אנחנו שומעים עד היום אמנים שנפטרו לפני המון שנים.
נכון.
וזה הזיכרון שלנו מהם, הצלילים שהם השאירו.
גם מוזיקה בלי מילים היא יכולה להעביר יותר דברים בעיניי.
לגמרי, כי אתה בעצם נותן לרגשות שלך הרבה יותר מקום לדמיון.
ממש, ממש כך. אז איזה נקודה שאתה זוכר, זה יכול להיות גם מיקרו-איבנט, כאילו שאמרת, אוקיי, זה לא רק שאני רוצה לקחת את זה למקום אחר, ולהתפתח מזה ולהתפרנס מזה, זה גם באמת קורה. כאילו איזושהי אינטראקציה אולי עם בליינים או מעריצים, נקרא לזה.
מבחינת להפוך ליצור מוזיקה, כי אני רוצה שזה יהיה
המקצוע שלי? יותר מזה, גם איזשהו רגע שנגיד אחרי השלב הזה, שאמרת, זה באמת מצליח, זה באמת קורה.
אני זוכר, הייתה איזו מסיבה שניגנתי בה, אני חושב שזה היה אפילו באחת המסיבות הממש ראשונות של הנובה, פנה אליי שיימן אחרי המסיבה, שמבחינתי כאילו שיימן זה בחור שאני מקשיב לו מאז שאני צעיר, כאילו אלבום שלו Landing on the Moon זה אלבום שמאוד נגע בי בפן האישי, ופתאום אני מקבל הודעה משיימן, אחי, כאילו, יש לך אחלה מוזיקה, ואשמח שנשב אולי נעשה משהו יום אחד, וכאילו אני אומר לעצמי, וואו, כאילו, זה הרגע שהרגשתי עם עצמי, שאני מרגע מקבל גושפנקה מבחוץ, שמה שאני עושה זה טוב, כאילו, תמיד חברים יכולים להגיד לך, וואו, אתה מדהים, אחי, אבל שאתה לא שומע מישהו שאתה באמת מעריך אותו, אומר לך דבר כזה, אז אתה לא מרגיש ככה, אני חושב שזה הנקודה הראשונה בחיים שלי, זה היה גם, וואו, זה היה נקודה מאוד, אני לא אשכח את היום הזה, זה היה בדיוק בתקופה שעזבתי את הגולן, גרתי בגולן, וזה היה בדיוק בשלהי הקורונה, חזרתי לגור אצל אמא שלי, כאילו אמרתי אני לוקח את המוזיקה, זה היה בדיוק בנקודה בכם שאני אומר שאני לוקח את המוזיקה צעד כאילו עוד יותר קדימה, לא עובד בשום עבודה, אם צריך אני הגעתי למצב שאני בתוך, לא רק כאילו עובד באולפן, גם ישן באולפן, ברמה שיש לי מזרון שינה באולפן, ואני מרים אותו על הארון בגדים, וכל לילה מוריד אותו בשביל לישון, ואני זוכר, זה היה בדיוק שם, באותה תקופה שאני קם בבוקר, כאילו אני על הרצפה באולפן שלי, במיטה, ואני קם, אני רואה הודעה משיימן, ואני כאילו, זה נתן לי בוסט מטורף להמשך, כאילו להבין שמה שאני עושה זה בסדר, ולהמשיך ככה, ובסוף יהיה טוב. כזה.
באמת שזה זה מרגש, כאילו.
זה הכי מרגש.
זה מרגש, זה גם, אני זוכר את התקופה שחזרת לחולון לאמא שלך, וזה פשוט, זה קטע לשבת ולדבר איתך פה שאני כאילו, הייתי שם בכל השלב.
כל הדרך, מההתחלה לגמרי, עוד אפילו לפני.
חיים שלי. איך אתה מתמודד עם רגעי משבר? עם מחסומים יצירתיים, עם ביקורות שליליות? אתה מקבל ביקורות? כאילו מקבלים ביקורות שליליות?
לגמרי, בטח, כן? תמיד יש, תמיד יש, בטח. תמיד יהיה את תמיד יהיו את האנשים שבסוף אנחנו, העולם הזה בנוי על המון המון השקפות עולם של המון אנשים. ותמיד יהיו את מי שיאהבו את מה שאתה עושה ואת מי שלא. דווקא אני אוהב את אלה שלא אוהבים את מה שאני עושה. זה נותן לי מקום איזה יותר לצמוח ועוד יותר כאילו, אני אוהב לחפש את עצמי, אני נורא ביקורתי כלפי עצמי, אני חושב שזה, פעם הייתי נורא כועס על זה, היום אני במקום כאילו, אוקיי, זה מה שמביא אותי לאיפה שאני היום, כאילו אם אני לא אהיה כנה עם עצמי, אז לאיפה נגיע?
לבונה אותי.
לבונה אותי לגמרי, ואני אוהב לקבל ביקורות שליליות, זה נורא חשוב לי לשמוע פידבקים.
אבל יש ביקורת שלילית ויש ביקורת בונה, זה דברים שונים.
מבחינתי ביקורת שלילית היא הביקורת הבונה. כי אם אני לא אפוך את השלילי לטוב, אז זה לא בונה.
כן, אבל השאלה אם אפשר גם להתייחס אליהם, צורך העניין, את עושה מוזיקה גרועה, זה לא של ביקורת שאפשר ללמוד ממנה.
שמי, יצא לי שאני זוכר הייתה איזו מסיבה לפני כמה שנים שפתאום באה אליי איזה מישהי ש... אומרת לי באמצע הסט, כאילו, אחי, שים יותר מהר, יותר טרנסים. אני כאילו, זו המוזיקה שלי, כאילו, מה את רוצה שאני אעשה, כאילו, עכשיו? אז כאילו, אתה יודע, באיזשהו מקום זה אמרתי, זה פשוט חלף על פניי, זה קצת הציב אותי באותו רגע, אבל זה חלף בדיוק אחרי שנייה.
כן.
אז תמיד יהיה לאנשים מה להגיד, אני חושב, אבל אני די נותן לזה לעבור, לחלוף על פניי.
ואיך מתמודדים עם, איך אתה מתמודדים עם מחסומים יצירתיים?
מחסומים יצירתיים זה משהו שהוא קורה במיוחד אחרי 7 באוקטובר, לפחות אצלי, אני מרגיש שהוא, זה משהו שהוא תפס הרבה מקום. נורא קשה לכתוב מוזיקה אחרי 7 באוקטובר. זה משהו שכאילו הקה בי בצורה, הבאתי כל כך הרבה חברים, אני נשמח שאני אמנה את כולם גם את השמות שלהם.
אתה תכף. ממש מוזמן.
זה כשהמצלמה תהיה עלייך.
זה בסדר, אני בוחר פה מלא, אתה ממש מוזמן.
לא לגמרי, זה פשוט, יש לי רשימה של כל השמות, אני לא רוצה לשכוח אף אחד פשוט.
אין בעיה.
זה, כל האנשים האלה שאני גם הולך להגיד, זה אנשים שיצא לי איתם אינטראקציה בפן האישי, של יותר ממילה או שתיים, ושהם באמת הפכו להיות קולגות לדרך שלי בעולם הטרנס, וכמובן יש עוד הרבה אנשים שאני לא אזכיר את השמות שלהם, כי פשוט רק הכרתי אותם ולא באמת הכרנו, אבל ידעתי מי הם. זה משהו שנורא היקה בי חזק, ואני, הדרך שלי להתמודד עם זה, זה כשאני מבין שאני לא מצליח ליצור מוזיקה כשאני באולפן. פעם הייתי כאילו ננעל, אם אני לא מצליח אז אני נשאר באולפן ואני לא משחרר ואני ננעל בו עד שיצא משהו, וזה אף פעם לא עובד, כאילו מניסיון. היום אני במקום של אוקיי, לא בא לי להיות באולפן, אני לא באולפן, אני משחרר, אני הולך, אני אוהב לדוג. אני אוהב ללכת לים לדוג, כן, זה משהו שהוא מילדות...
זה מאוד תרפי.
זה מאוד תרפי, זה הגיע אליי כאילו בילדות, זה סוג של היה גלגל הצלה שלי, אני ילד עם בעיות קשב וריכוז, מאוד, ברמה מאוד גבוהה. ואני לא אשכח, איך הנוירולוג אמר לי בגיל 10, אתה אוהב לדוג? כאילו אמרתי לו, כן, אני אוהב לדוג. אז הוא אומר לי, תדוג הרבה, זה יעזור לך. ואז לא הבנתי את זה, ופשוט הלכתי לדוג, כאילו, אני זוכר בתור יד, ממש אהבתי לדוג. היום אני מבין איך זה השקט שלי, כאילו אם אני עכשיו רגע בקרייסס, רגע רוצה אאוט, אני אוהב ללכת לים, לדוג, לאיזה נחל, לזרוק לחכה, גם אם אני לא אתפוס כלום, הכל טוב, כאילו פשוט להיות במומנט הזה של לבעוט במים, להיות בחוויה הזאת, האישית הפרטית הזאת שלך, זה משהו שהוא נורא עוזר, סתם ללכת סיבוב, עכשיו אני גר ליד פרדסים, אז אני יכול פשוט לצאת מהבית, וללכת סיבוב בפרדס, נגיד משהו שלקחתי מאיתן רייטר, להסתכל על עלים, זה קטע הזוי, אבל
מה זאת אומרת?
זה הזוי כמה שהדבר הזה פתח אותי לעולמות. איך הוא אמר לנו? לקחת פשוט עלה ולהסתכל על כמה פרטים יש בו, וזהו, כאילו יש לך טרק, וכאילו אז באותו זמן שהוא אמר את זה, כאילו הסתכלתי, מה אתה רוצה? אבל יש מוזר. אבל באמת, אם אתה לוקח את זה רגע למקום הפילוסופי, ואתה פשוט מסתכל על הלב, ואתה באמת מסתכל על הלב, ואתה רואה כמה פרטים יש בתוכו, כמה כימורים, כמה דברים, פתאום זה באמת גורם לאופק שלך במוח, למיינד להיפתח, לרגע למקומות אחרים, כי בסוף מוזיקה היא צריכה תודעה של שפע, היא לא יכולה להיות במקום שהיא נורא מקובעת, היא צריכה להיות נורא רחבה וחוצה גבולות, וזה בדיוק מה שאפשר לראות בטבע, כמו יחס הזהב, פיבונאצ'י, שאפשר לראות את זה בכל דבר בטבע. אז על זה נראה לי, אני חושב שאיתן התכוון, שכאילו תסתכל על הרגע, על העלה הפשוט, הדבר המאפן הזה, שאתה לא שם לב אליו לב ביום יום, פשוט תיכנס לתוכו, וזה באמת משהו שהוא עוזר, כאילו רגע להתחבר לטבע, לים, לשקט, זה הצלה הכי גדולה, אני חושב, שלי לפחות במוזיקה, אני נורא אוהב לטייל ולהיות בטבע, ולשאוב השראות, או פתאום סתם ללכת גם לעשות לילה בטבע, אני חושב שזה נורא חשוב. אם אתם מפיקים צעירים, או גם מפיקים בוגרים, אני חושב, אם הם לא יעשו את זה, כנראה שהמוזיקה שלהם תישאר באיזה נישה מסוימת, שבלונית, שכנראה לא תיגע מספיק.
אני חושבת שזה טיפ טוב באופן כללי לאנשים, לצאת ולהתנתק, ודווקא לא להתקבע. ותכף אנחנו נגיע לרשימה,
נתקבלת
מקומה. איך אתה מתכונן לסט של הפקה נגיד או קהל שאתה לא בהכרח, שהיא לא בהכרח הקפתי כאילו של המוזיקה שלך?
וואו, השאלה היא איזו הפקה זאת, כי יש את העניין של... אז איך אני מתכונן לדבר כזה?
לסט שהוא עם קהל מגוון ושונה.
מה זה אבל, מה הכוונה שונה ומגוון? כי שוב, יש המון היבטים. אני מסתכל בסוף על איזה הפקה אני מגיע, ומה הקהל, ואני לרוב מתאים את הסט שלי לדבר הזה.
מהסיבה שנגיד,
לאחרונה, שוב, כמו שאמרתי, יוצא לי לנגן יותר במסיבות של מבוגרים, אז דווקא אני מרגיש מהתחושה שלי, כמובן שכל, כמו שאמרת מקודם, ציינת שכל סט שלי היה נשמע קצת אחרת.
כן.
לפעמים יצא לי לתקלט עם אנשים, וכזה, אתה אומר, בוא נשב על הסט, ובוא נכין את הסט. אני אומר לו, אחי, תביא את המוזיקה שלך. כאילו, מבחינתי אומן שמגיע לסט מוכן, הוא לא אומן. ואני אסביר. יש היום אומנים שמגיעים עם הקיואים שלהם מוכנים, יודעים בדיוק באיזה רגע הכל נכנס ומה קורה. מבחינתי, זה הסכי, זה מטאור. זה הדבר שאני לא רואה בו כטרנס. מבחינתי, טרנס זה להרגיש את הרחבה, לנשום את הרחבה שאתה נמצא בה, כי הרי להיות במומנט עכשיו שאתה בבית, יושב מול המחשב, ואומר, אוקיי, זה יהיה מגניב לעשות את המעבר לטרק הזה, מהטרק הזה, זה לאו דווקא בהכרח מה שהמסיבה צריכה. במומנט הכל כך עדין ומרגש הזה, שאתה תחשב על זה בבית, כאילו, לא, אני אוהב לבוא עם המוזיקה שלי, as is, לאירוע, אני לא יודע איזה טרק אני פותח, עד דקה לפני הסט, כזה.
וואו.
אני יושב, ואני פשוט תמיד חושב איך להפתיע, ואיך להתאים את הסט שלי לרגע הזה, לרגע שאני עולה לנגן, כי תמיד אתה עולה בשעות אחרות, פעם אתה מנגן בשתיים בלילה, ופעם אתה בשבע בבוקר, ופעם אתה בעשר בבוקר, ופעם אתה סגירה, אז כל פעם אתה צריך להמציא את עצמך מחדש, אני חושב מבחינת גם איך הסט עובד, אתה לא יכול כל פעם להתחיל את הסט אותו דבר, ולסיים אותו אותו דבר. יש לי, כן, יש לי איזה קו מנחה בראש שאני עובד לפיו, מבחינת סולם מוזיקלי, שאני אוהב להתחיל בסולמות פשוט יותר נמוכים ולעלות יותר גבוה, אבל זה לאו דווקא השפיע על ה-BPM של הטרק. כאילו, אני יכול להתחיל טרק ב-100, להתחיל סט ב-140, ופתאום באמצע הסט פתאום להביא גם טרק יותר נמוך, אם זה מה שירגיש לי נכון באותו הרגע. שוב, זה תמיד ישתנה.
זה לא קצת ריסקי? כאילו, לא קורה לך שאתה בא לעלות לבמה ואתה, אין לך מוצג, לא פיינחת את זה.
זה הרגע, מבחינתי, זה להיות אומן. זה הדבר הכי טוב בלהיות אומן. מבחינתי, כי אומן שמביא את המוזיקה שלו, בסוף המוזיקה מדברת, הדבר יקרה. בסוף אתה רק צריך ללחוץ את הפלי על הטרק הראשון והכל קורה. מבחינתי לפחות. כאילו, אני באמת חייב להרגיש את הקהל ברגע הזה, לפני שאני שם טרק ובוחר אותו בבית. זה פשוט נראה לי לא הגיוני. כאילו, בתור בחור צעיר בגיל ה-20, שהתחלתי לעשות סטים, כן, הייתי מכין סטים בבית. אני רואה עד היום, כאילו, אומנים גדולים שעושים את זה. אבל אני לא רואה בזה משהו שהוא אותנטי.
אתה חושב שזה סימן לעצלנות?
מה? מה שאני עושה?
לא, להכין סט
מראש. למה? מהפך, כאילו אם אפשר להגיד שמה שאני עושה זה בעצם עצלנות, כי אני לא מכין סט בבית.
אבל אתה גם, אתה לא מכין סט בבית, אבל אתה צריך להתאמץ כל השעה וחצי שעתיים שאתה מנגן.
גם נכון, אני בדיוק. זה נראה לי המומנט להתאמץ בו.
כן, אז זה מה ש...
לפחות איך שאני רואה את הדברים, שוב, כל אחד יש לו את הדרך שלו, ואני מאמין ש... אם מה שאתם מרגישים שהוא נכון, אז הוא נכון, אז תעשו אותו. אבל אם זה לא נכון, אז אל תעשו אותו. כאילו, תהיו כנים עם עצמכם, נראה לי זה הדבר הכי חשוב. אתה מביא מוזיקה שהיא רוחנית נורא. כאילו, כל מי שעושה טרנס זה מוזיקה שהיא נורא רוחנית. אתה בא להעביר בן אדם מסע, ואתה רוצה שלבאם תהיה את החוויה הכי טובה.
אתה חושב שכל הדי-ג'ים היום מרגישים שזה מוזיקה רוחנית? כי יש הרבה אומנים שאני שומעת ואני אין כלום במאחורה.
ריחולים.
לא, זה לא תגיד לי מי אתה. אני חושבת שאלת אותך, כאילו...
לגמרי, יש אומנים שאני לא מבין מה הם עושים במוזיקה שלהם.
כאילו, זה נורא פרונטלי, זה נורא קדמי. אני לא מרגישה שום דבר מאחורה.
זה נורא, 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 נורא אנרגטי. לי זה מרגיש כמו להיות על קפצונים, כאילו באיזשהו שלב מסוים. לא יודע, אני לא רואה בדברים ככה. בסוף כל אחד ואיך שהוא רואה את הדברים. ויש אנשים שיגידו שזאת המוזיקה מבחינתם. כאילו בסוף הכל בעיני מתבונן. הרוב כנראה יגידו שהמוזיקה הזאת נהדרת. הרוב המוחץ. אבל אני, כמו שאמרתי, אוהב להיות אנדרדוג, אוהב להיות שונה.
זה יפה, האמת שאנדרדוג, אבל... זה יפה שאתה פשוט עם האנדרדוג במקום הזה, שזה כאילו מרומם אותך, ולא בנקודה כזאת של אכלו לי, שתו לי, לא נתנו לי, לא עשו לי, לא...
לגמרי.
זה גם יכול ללכת לשם.
לא, אני לא מחפש להגיד, אכלו לי, שתו לי, זה לא מעניין אותי. אני פשוט בא להביא את האומנות שלי, ולהיות הכי טוב עם עצמי, וכנה עם עצמי, ואני מאמין שמי שרואה את זה, ובן אדם מספיק רגיש עם עצמו, אז הוא אוהב את זה ומקבל את זה, ואני רואה שזה כן עובד לי בסופו של יום. כאילו, בסוף הדרך, אני כן מרגיש שאנשים רואים את זה, ומעריכים את מה שאני עושה עם הדרך שלי. כל הזמן אני שומע מהרבה מבוגרים כזה, לאחרונה, פרפקט סטרנג'ר הבא, וכאילו, וזה מבחינתי המחמאה הכי מטורפת, כאילו, אם אני צריך רגע לעשות איזה רשימת הייליסטים, אז תמיד זה יהיה לאוד, קפטן הוק, פרפקט סטרנג'ר וגראוץ' ואלקטריק נוז, הם כאילו האיידולים שלי.
וואי, איך הבאתם אותו? שלוש שעות איך לא הייתי במסיבה הזאת.
לגמרי, אז הם האיידולים שלי, וכאילו מהם אני שואב את רוב ההשראות שלי במוזיקה. ושוב, אם אנחנו רגע נסתכל רגע על כל האומנים האלה, הם אומנים נורא נורא נשתיים קצת חוץ מקפטן הוק, שהוא באיזשהו מקום הלך קצת למקום יותר, יותר גדול, יותר מסחרי, אבל גם הוא יודע להביא במוזיקה שלו אנדרגראונד, שזה משהו שאני מאוד מעריך אותו, ובגלל זה הוא אצלי ברשימה הזאת, כי הוא יודע להביא את האנדרדוג לקדמת הבמה, באיזשהו מקום שהוא יונגש בצורה שהיא תעבור גם לקהל המיינסטרימי.
יפה, כן. אהבתי, התחברתי.
לעומת שאר האומנים, שהם כמובן עם מוזיקה הרבה יותר אנדרגראונדית, ועדיין הולך להם, וזה, בגלל זה אני שואף להיות ברמה הזאת.
אני חושבת שפשוט באיזושהי נקודה, אם אתה כל כך מוצלח בדברים שאתה עושה, כמו הרשימה שנתת, אין לאן לברוח. כאילו זה, בואי, יש אומנים שהם, סימבוליקה לדעתי הוא אומן מדהים, ואני לא חושבת שהוא גדול כמו האומנים שאמרת, וחבל שכך.
לגמרי, שוב, זה עניין גם של, אני חושב שזה זמן, עניין של זמן, בסוף סימבוליקו הוא טיפה יותר צעיר מהאומנים האלה, יש לו מוזיקה מדהימה, הוא גם בחור מדהים אורון, ויש לו מוזיקה מדהימה, ואני פשוט חושב שהיא נורא נשתית,
כן.
בעולם שלה, בישראל במיוחד היא נורא נשתית, אין הרבה הפקות שעושות את האירועים האלה, חוץ מדאג ופיוז'ן קלצ'ר, ועוד כמה הפקות קטנות, כמו פשטוטה, שהיו, אני לא יודע אם הם עוד קיימים, אבל שוב, לארצות הברית ומקומות כאלה, זה מוזיקה שהיא כאילו וואו, כאילו אני חושב שאם אורון עובר לארצות הברית, אז הוא הופך להיות מאסטרפיס שם, בצורה שגם יכול אפילו לעקוף את גראוץ'.
כן. אז נזכרתי עכשיו שאמרת על המסיבה הזאת שהתבטלה בסרילנקה, ובסרילנקה זה היה?
מסיבה שהיא, לא, לא, זה היה בהודו.
בהודו, סליחה. והופעת בשנקרה.
לגמרי, וואו, זה אבן דרך רצינית מאוד עבורי. אז אני אשמח לספר איך התגלגלתי לשנקרה. זה הכל התחיל מזה שעשינו מסיבה, החלטנו לעשות הפקה אורבנית שנקראת יומנס. זה אני והשותף שלי גיא מהבן יונסון, חברנו לעוד חברים אחרים, והחלטנו להקים את ההפקה ועשינו אירוע, והבאנו אומן שאני גם מאוד מעריך, שהוא בוא נגיד השישי ברשימה אם צריך להוסיף, קוראים לו סומירונה. זה אומן שאני אישית מאוד מעריך את הבחירות המוזיקליות שלו, ואיך שהוא מנגיש את הדברים, מהמקום הזה שוב של הלשות בנהר וכזה, והבאנו אותו לארץ, המסיבה שלנו, ובעקבות זה שהבאנו אותו לאירוע, זה גרם לזה שהמפיק של הווילד הורסס הגיע לאירוע שלנו, כי הוא מכיר אותו מאוסטרליה, והוא במקרה היה בביקור בישראל, אצל אמא שלו בלבקר, הגיע למסיבה. ואני ניגנתי לפני סומירונה, והוא שמע אותי, המפיק. ואז יומיים אחרי המסיבה אני רואה שהוא הוסיף אותי באינסטגרם, ואז פתאום אני קולט שזה כאילו בונה, נכנסתי לעמוד של הבן אדם, לא מכיר אותו, ואז אני רואה בונה, הבן אדם כאילו מפיק של פסטיבל מטורף באוסטרליה, כאילו בוא נדבר איתו, שלחתי לו הודעה מה קורה אחי וזה, ואז הוא אמר לי, תשמע אחי, יש לך מוזיקה מדהימה, ואני ממש אשמח אם תבוא לנגן בווילד הורסס וזה, וככה זה קרה, ממש הוא אמר לי, אנחנו מוכנים לשלם לך לשתי הופעות, נביא אותך למסיבה ולאפטר פארטי, אבל הטיסה כאילו צריכה להיות עליך. ואני אמרתי לעצמי באותה תקופה, זה היה בדיוק אחרי פרידה.
הייתי סגר עליי כחנתי.
כן, זה היה בדיוק אחרי פרידה, ורשת שאני רק צריך להשתחרר על החיים, אני צריך רגע עוד איזה מסע בחיים שלי. ואמרתי, אוקיי, כאילו זה הסימן, זה היה בדיוק שבועיים אחרי זה. ואמרתי, טוב, אני טס לאוסטרליה, ולא רק שאני טס לאוסטרליה, אני גם טס כאילו לכמה שהוויזה תאפשר. אז הם עשו לי ויזת אומן, ההפקה, וזה ויזה לשלושה חודשים, ונסעתי בדצמבר לאוסטרליה עד מרץ, זה התחיל בווילד הורסס, שזה חוויה, אני חושב שהיא אפילו חוויה טיפה יותר עוצמתית מהשנקר, כי זה באמת החשיפה לעולם הגדול, זה לעלות על במה, זה משהו שכמעט גם אין באירופה, אתה יודע, אנשים ערומים כאילו מולך,
כן.
זה הכי חשוף שיש, הכי רגיש, במה משוגעת, אנשים מדהימים, זה אבא שקיעה, כאילו הכל היה מושלם, אין יותר מושלם מזה. באמת, אני זוכר כאילו, כל כך התרגשתי שלא שמתי לב שנתתי פליי, כאילו, ה-BPM, הוא היה כל כך נמוך, לא שמתי לב שזה התחיל ככה, אז כאילו, לאט לאט הייתי צריך להרים אותו חזרה, מרוב שהייתי עסוק כאילו, בכל מה שקורה סביבי, והיה לי נורא, זה היה, עד הרגע שלחצתי פליי היה נורא מלחיץ, אבל אז כאילו, השתחררתי פשוט בטירוף. ומשם פשוט התחלתי להתגלגל, אני זוכר, נשארתי באוסטריה שלושה חודשים, והייתי ממש קואוצ' סרפר, ממש כזה, כאילו שבועיים התארחתי אצל החבר'ה מהפסטיבל, וכל הזמן הם כאילו דאגו לי גיג פה, ולכתי תארח אצל חבר שלנו שמה, וממש מצא את עצמי איכשהו 3 חודשים שורד באוסטרליה, בלי לשלם לילה אחד על לינה.
שווה.
מטורף, כאילו אפילו היה איזה פעם אחת, אני זוכר שהגעתי לניו זילנד גם במהלך הטיול, אמרתי, עירחתי פה את גראוץ' בישראל, לפני שטסתי לאוסטרליה, אותו וחברה טובה שלו, שהיא חיה בניו זילנד, ואמרתי לה שאני רוצה לבוא לביקור בניו זילנד, אמרה לי תבוא, ואז בדרך שאני כבר בדרך לניו זילנד, היא אומרת לי, תשמע, בן זוג החדש שלי עושה פה פסטיבל, ואנחנו נשמח אם תנגן, כאילו בתמורה לתבוא, אני מארגנת לך אוטו, ג'יפ, אם יש לך מקום לישון בו מאחורה, וכאילו תבוא, ותהיה חלק, ואמרתי, יאללה, אני בא לי, כאילו אני מתמסר לכל החוויה, אני זוכר, אני מגיע לניו זילנד, ואז בשדה תעופה אומרים לי, כאילו, אנחנו יודעים שאתה ממנטום אור, זה היה, עצרו אותי, למה? כי קניתי באותו יום כרטיס טיסה, לאותו יום, ועשיתי את הוויזה באותו, ממש, קמתי בבוקר באוסטרליה, הכי ספונטני שיש, חברה אומרת לי, בוא לפסטיבל, אני אומר לה, כן, מזמין כרטיס טיסה, עושה ויזה באותו יום, ונוסע באותו יום לניו זילנד, זה הזיה. וכאילו הגעתי לניו זילנד ועצרו אותי שם, מגיע אליי פתאום בן אדם כזה כולו מכובד עם חליפה מהחקירות, ואני כזה, אוקיי, מה עשיתי? ואז הוא בא אליי ואומר לי, בדקתי עליך, אתה ממנטומור, יש לך אישור לנגן רק באוסטרליה, אנחנו מקווים שלא באת לתקלט פה בניו זילנד. אני כזה, לא, מה פתאום? מה פתאום? בא לי לבקר חברה. ותכלס, בואי, כאילו זה לא עכשיו היה משהו בתשלום, שעכשיו כאילו בואי אני הולך לעבוד. הלכתי לחוויה. והגעתי והתמסעתי החוויה, ויש איזה בחור שהוא נוצרי משיחי, שמארח יהודים, הוא אירח אותי אצלו יומיים, ואז איזה ישראלית לקחה אותי טרמפ לאיפה שהפסטיבל נמצא, ואז ככה הגעתי לחברה, ואז החברה הביאה אותי לפסטיבל, ואז מהפסטיבל קיבלתי רכב, גרתי בתוך הרכב הזה 10 ימים, התקלחתי בנהר, ככה בלי מקלחות, היפי גמור, כאילו ברמה שקניתי, הלכתי לסופר, קניתי לי, זוכר מלא שיבולת שואל, קצת שוקולד, כמה דברים כאילו שיהיה לי לשרוד, ויצאתי להישרדות, כאילו הביאה לי אוטו, בלי אישור, כאילו בלי, איך אומרים את זה, הם קוראים לזה רג'ו, ובישראל זה כאילו בלי אגרד, אסור לי לנסוע לאוטו, ואני כולי כאילו הכי ויילד בטבע של ניו זילנד, נכנס לנער, מתקלח, חייתי את ההוויה הזאת, ומצאתי את עצמי בכל הסבב הזה באוסטרליה, כאילו עם איזה 8 הופעות, באתי לשתי הופעות, מצאתי את עצמי ב3 חודשים, כאילו תופר 8 הופעות, ושם נפתח לי באמת כאילו וואו, כאילו הנה אני מגשים את החלום. אני זוכר, היה מומנט שאני יושב בביירון ביי, וחבר שולח לי, אומר לי, תקשיב, יש אפליקיישן לשנקרה פסטיבל, תשלח, מה אכפת לך? ישבתי בבית קפה עם חברה אוסטרלית, וכאילו יעזרה לי לנסח את המכתב באנגלית, ישבנו שם שתינו, ישבנו על זה איזה שעה, שלחנו להם. טוב, עובר כמה חודשים, אני כבר בישראל, חוזר, ואז פתאום יום אחד אני מקבל כאילו הודעה בוואטסאפ בכלל, כי אני מקבל הודעה בוואטסאפ, hey, it's Mahi from Shankara Festival, if you can check your email, please. ואז אני נכנס לאימייל, אני רואה שבכלל לפני יומיים, הם שלחו לי כאילו מייל, כאילו שהם רוצים לסגור אותי לנגן בשנקרה, וכמה כסף אני רוצה. ואני באותו רגע כאילו הייתי, וואו, כאילו, וואו, איזה טירוף, כאילו, מה הסיכוי? וכאילו אפליקיישן, בחיים לא חשבתי, תמיד אומנים כזה, אין סיכוי, אפליקיישן וזה, מה הסיכוי, תגיע. זה היה פסטיבל הראשון שלחתי אליו, כאילו אפליקיישן, אחד מאחד, כאילו בום, פגע.
מטריף.
לא רק שפגע, גם נתנו לי סלוט מטורף, הם נתנו לי לנגן לפני דקל ביום האחרון. כאילו רחבה, את יודעת, פסטיבל, בסוף, כולם בראש טוב. זה היה מבחינתי מטורף שפסטיבל גם מטיס אותי, גם משלם לי לינה, גם כאילו על הסט, כל, מה שנקרא, כל החוויה, את כל המעטפת קיבלתי. כמובן שעוד לפני שנסעתי לשנקרה, עצם זה שפרסמתי את זה שאני הולך לנגן בשנקרה, זה פתח עוד דלת. ופתאום מצא את עצמי, אחרי שסגרתי את השנקרה, חודש לפני, טס להודו, מטיסים אותי להודו לנגן. וגם משלמים לי כאילו לנות והוספיטליטי והכל. ואני כאילו בחוויה לגמרי, הנה אני מוקשים את הייעוד, כאילו זה קורה, ו-2023 הייתה כאילו לגמרי השנה שלי, עד אותו רגע של השביל אוקטובר, שכאילו גם הופעתי מלא עד השביל אוקטובר, ואפילו לא עבדתי בשום עבודה, כאילו זה היה נטו זה, מתעסק במוזיקה, קם בבוקר, עושה מוזיקה, מוקשים את החלום, ואז השביל אוקטובר כאילו נתן את הקפה שלו.
יש לך בוקר, בוקינג?
עד לא מזמן עבדתי עם אקו בוקינג.
אוקיי.
בחרתי שאני כרגע רוצה לעבוד לבד, מבחינת טעמים אישיים שאני מרגיש שאני מנהל הכי טוב את עצמי. אם זה ביחס שלי עם אנשים, אני מרגיש שמפיקים רוצים משהו שהוא יותר אותנטי, משהו שהוא יותר מדבר בגובה העיניים, ואני חושב שהכי נכון עבורי, כרגע במקום שאני נמצא בו, לנהל את עצמי. אני מרגיש שאני עושה את זה מעולה. יש לי עזרה ממארי גם שלפעמים עוזרת לי.
שהיא מעורבבת.
גם מעורבבת וגם, את יודעת, בוא נגיד שאני בחור נורא out of the blue, והיא נורא,
כן.
נורא מפוקסת, נורא יודעת לאזן אותי בדברים האלה.
ממש, אני מתה עליה. ממש אהבתי את החיבור ביניכם.
החיבור מדהים, אין עליה בעולם.
ממש. שכחתי בכלל לשאול אותך, אם אתה חושב שהבינינסון הם עזרו לך בתור אומן, להתפתח?
וואו, לגמרי, בטח, בטח. אני חושב שכבודו של הבינינסון במקומו מונח, והוא לגמרי פתח לי עוד דלת לעולם הזה. אם זה להגיע למפיקים, ואם זה להגיע לאומנים שאני מעריך, או להביא לנגן אומנים שאני מעריך.
גם להיחשף לבליינים.
להיחשף לבליינים הרבה. לעשות טסטים למוזיקה שלי כשלא הייתי מוכר, כשלא ניגנתי עכשיו בכל מסיבה. היום אני רואה בזה כמשהו שהוא מאוד מאוד מאוד, הוא חלק מהאסן שלי כאומן. וגם שוב ראית עכשיו שהוא נורא בשקט, כי גם הרגשנו שבמסיבה האחרונה נורא התפוצצנו מבחינת כמות של אנשים, בא לנו רגע להרגיע את הדבר הזה, אנחנו לא, שוב, לא מחפשים כסף מהדבר הזה, לא מעניין אותנו פישי בכלל, כאילו נסע, כרגע הוא בתאילנד, כן. כבר כמה חודשים, אף אחד לא יודע מתי הוא יחזור.
פישי, אנחנו מתגעגעים.
תחזור, תחזור, צריך לעשות בניונסון.
כן.
וזהו, אז כאילו זה משהו שהוא בטוח יהיה, כאילו זה לא נגמר, זה יחזור, יהיה אירוע, כנראה אולי בקיץ. כן.
אני מרגישה אבל שהבינינסון זה משהו שיכול להוריד את הראש גם עכשיו עשור, וכאילו שזה יחזור, אז מי שהלך יגיד.
בסוף רוב הקהל שלנו זה אנשים שהם כמוך, שהם חברים שלנו מהצבא, חברים מהודו, חברים שלי מאוסטרליה, חברים שלי מהטיולים בעולם. בסוף אנחנו אוספים עוד ועוד אנשים שהם חלק מהגרעין הזה. זה כיף לראות במסיבות שלנו, שרוב האנשים שמגיעים בערך באזור ה-60-70%, הם לא בעליינים של מסיבות טבע, כאילו הם אוהבים מסיבות טבע, אבל כמו שאמרת, הם יבחרו לא לצאת למסיבות טבע, כשהם יודעים שיש להם את הפעם בשנה, פעם הם בשנה בניונסון, וזה נוח להם כן. וזה מתאים להם, אנחנו גם תמיד דואגים להתחשב בסטודנטים.
לא, זה הדבר גם ממש לבחור בפינצת ההפקה הזאת, ואתה מבשל מלא.
נכון, נכון. מאז המלחמה כאילו נכנסתי איזה ג'וק, של אני גדלתי, אני מאוד אוהב חומוס בתור ילד, כאילו אבא שלי, אני זוכר תמיד אם אוכלים בחוץ, אבא שיוקרתי לאכול חומוס, אני ילד שמאוד אהב חומוס, וטעם באלפי חומוסיות בארץ, ופתאום בשביל אוקטובר, כאילו איזה סוויץ' בראש, כאילו אומר לעצמי, כאילו בא לי לעשות את זה לבד, לא בא לי להיות תלוי באף אחד, בא לי להכין חומוס לעצמי, וזה הפך להיות כזה סוג של משהו שבועי. אני גם נורא מקביל את העשייה של חומוס ליצירת מוזיקה, כאילו
רציתי לשאול את זה.
האיפוק הזה של איך אתה מחכה לגרגר חומוס, זה כמו שאתה צריך לחכות. הרשות בנה רגע, לתת לדברים לקרות. כאילו, כשהייתי באוסטרליה, אני זוכר שהם תמיד לא הבינו איך השקשוקה שלי יוצאת כזאת טעימה. ואני כל פעם ניסיתי להסביר להם שהם חייבים להפסיק להשתמש בקופסאות שימורים, ופשוט לשפוך קופסת שימורים למחבת. כי זה לא עובד ככה, צריך
לתת לה עגבניות.
From scratch. בצל, עגבניות, לאט לאט, כאילו, וכאילו זה משהו שהוא, אני נורא מגביל אותו למוזיקה.
יפה.
זה, הנה, כמו שאמרת מקודם, על אם אני, אין לי השראות, אוכל זה לגמרי השראה, אני מאוד אוהב לבשל הכל, כאילו, לא רק חומוס, כל דבר שעולה לרוחי, פתאום יש לי. השבוע החלטתי שאני מכין ביצה אלומה, פעם ראשונה בחיים שלי.
יפה.
אז עשיתי כזה סנדוויץ' עם אבוקדו וביצה אלומה מעליה, כמו שצריך.
יפה, קשה מרי נהנית.
מרי נהנית, כן, היא גבר טוב, אני מפתיע. אני מפתיע, אני מפתיע בקטע הזה. כן, באוכל.
האמת שזה, נראה לי, זה מתחבר כאילו, מוזיקה ואוכל.
לגמרי. הגענו למומנט, חברים.
ואת יביא לנו חומוס.
הבאתי להדיעה פה חומוס, תוצרת בית, שכחתי ממנו כבר לרגע.
אני יודע, זה כזה, שמתי לב, עשיתי.
יש לנו פה מומנט עכשיו, הידיעה הולכת לעשות לנו פה לייב. אם היא רוצה, אם המזלג היא יכולה להיות מנומסת, אני לא ממליץ.
לא, אין צורך למזלג, אנחנו, תסלחו לי שאני גם אוכלת, למה, אתה לא אוכל איתי?
אני אכלתי כבר, מה נראה לך? אני באתי, נתחן הבוקר.
וואו.
לגמרי, אליה, קדימה, מבחן הטעימה, הנה, הגענו לטסט. עכשיו זה הרגע שאני הופך להיות המראיין בעצם.
כן, האמת שעוד לא ראינו אותי פה, אני רוצה להביא איזה חברה שתראיין אותי.
וואו, אין רגע, תדעי לך, הרגע הזה שאני רואה אנשים אוכלים מהחומוס שלי, זה רגע. זה רגע שאני כאילו לא פחות מחזיק ממנו, כמו הרגע שאני מעביר צלילים לאנשים. זה רגע שמספק אותי מאוד.
אז דיברנו על בוקינג, מה לגבי לייבל? מה תפיסת עולם שלך על לייבל?
יפה, אז איך שאני רואה את הדברים מבחינת לייבלים, רוב האמנים אני מאמין שיגידו שהם מעדיפו שהמוזיקה שלהם תשתחרר במקום אחד, אני דווקא לא רואה בזה משהו שהוא נכון, אני חושב שאומן, ושוב, הנה, אומנים שאני מחזיק מהם, בסוף אני רואה שהם נורא רב גוניים בבחירות לייבלים שלהם, ואיפה שהם בוחרים שחרר את המוזיקה שלהם. שוב, כי אני רואה את זה כעוד קהל ועוד אנשים שיכולים להיחשף למוזיקה שלך עליו דווקא מלייבל אחד, אלא מהרבה לייבלים, אז אני רואה את זה ככמה שיותר לייבלים, ככה יותר מבורך, תפיצו את המוזיקה שלכם בכמה שיותר מקומות.
מגניב. וקומט, זה היה לייבל גם.
קומט זה משהו שהייתי חלק מהפתיחה שלו לגמרי, כאילו זה היה, אני מהמייסד של הלייבל הזה. היום התפקיד...
מה קרה שם בדרך?
אז מה שקרה שבדרך, החלטתי שזה גדול עליי מאוד, כאילו מבחינת, אני נורא אוהב להתעסק בעצמי ובאומנות שלי, והרגישתי שזה לוקח ממני המון המון זמן ההתעסקות הזאת, ואז הגיעה טיסה לאוסטרליה, באמת שהייתי צריך לטוס לאוסטרליה, ואמרתי להם, חבר'ה, כאילו אני לג אחד בחוץ, מה שצריך אבל תגידו, אני אעזור, אבל כאילו אני לא רוצה להיות יותר הפנים של הדבר, אני מוכן בכיף לעזור, והיום התפקיד שלי בעצם... אני, יש לי תפקיד שנקרא A&R, שזה בעצם Artist and Repertoire, שבעצם התפקיד שלי זה להקשיב, לקבל את המוזיקה ששולחים לנו ללייבל במייל, ואני צריך להחליט אם היא עוברת הלאה לאיתי וירין, והם משחררים אותה או לא. אז בעצם אני הסינון הראשוני של המוזיקה.
יפה, אני חייבת להגיד שזה גישה שאני מאוד, אני מאוד מעריכה אותה כרגע, את מה שאתה אומר, כי קודם כל הזכרת לי שריינתי פה את ניר, את ניר שושני, את אוג'ה בוי, והוא אמר שבתקופה שהוא היה בלייבל, בבוקינג נראה לי שהוא היה, שהוא היה בבוקינג, אני מקבילה רגע, אז הוא הגיע לאיזושהי נקודה שהוא אפילו על סמך הסלוטים שלו, שהוא נגיד מנגן באיזה פסטיבל ביחד עם אמנים שהוא מייצג, הוא היה צריך לוותר על זה או להילחם בשבילם, ובמקביל גם להילחם בשביל... עכשיו אני מאוד מעריכה את זה שתידעת הרגע לשים את ה... לא להילחם כי צריך, כי זה חשוב... אלא לקחת את הצעד אחורה, זה מאוד, אני מאוד מעריכה.
לגמרי, אני הבנתי שזה פחות בשבילי כל ה... זה המון עבודה משרדית בסוף, זה הרבה בירוקרטיה וזה פחות בשבילי, הבנתי שזה... אני מעדיף להתעסק באמנות, אז הנה, אני היום פשוט רק מתעסק באמנות בלייבל, במוזיקה, זה מה שאני חושב שהוא חשוב בעיניי, הם מתעסקים בדברים היותר רציניים, שזה, אם זה חוזים, אם זה ההפצה ושאר הדברים, אבל תני לשמוע מוזיקה.
יאללה, מדהים.
לגמרי.
ולפני שנגיע לרגע האחרון עם השמות, יש לי שתי שאלות. מה נאטי של היום היה אומר לנאטי שמתחיל?
וואו, איזו שאלה יפה.
ומה היית רוצה שנאטי מהעתיד יגיד לך היום?
אז נתחיל במה נאטי של היום אומר לפעם. הוא היה אומר לו, תמשיך, מה שאתה עושה זה טוב. תמשיך לשקוד ולהיות מסור לדבר הזה. זה הכי חשוב, ונתי של העתיד יגיד לנתי של היום כנראה את אותו דבר.
כן?
כן, אני בטוח שבסוף זאת הדרך, התמדה. התמדה, כוח רצון, לא לוותר לעצמך, אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, אנשים לא מבינים את זה, אתם אומרים, אין לי את זה, יש לי את זה, אם תעשה משהו, אני מאמין, באוניברסיטה לימדו אותנו לחוק 10,000 שעות, תעשה משהו 10,000 שעות, תהיה טוב בו. אני חישבתי 10,000 שעות, אתה צריך כל יום לעשות 5 שעות במשך 5 שנים, משהו כזה בערך, אתה מגיע ל-10,000 שעות. אז כאילו, בוא נגיד שאני מרגיש שאני די קרוב לשם.
אני חייבת להגיד לגבי העניין הזה, זה לא קל להיות מחויב, אבל אני נגיד על דברים כאלה, אני אומרת לעצמי, גם ככה הזמן הזה יעבור. גם ככה הוא יעבור, זה לא שאם אני לא אעשה את הדבר הזה שאני יודעת שאני רוצה, ואולי קשה לי להתמיד בו, זה לא שזה לא, כאילו שאני אהיה תקועה כאן עד הרגע שאני אחליט. גם ככה, אני אגיע לעוד 5 קדימה, ועוד 5 שנים קדימה, ואני אגיד חבל שלא התחלתי לפני 5 שנים.
אין דבר כזה, הרגע הוא עכשיו.
כן, אז...
הרגע הוא לגמרי עכשיו, כאילו אני מכיר הרבה אומנים שגם אני מלמד, אז יש לי גם תמים שאני רואה שמתחילים בגיל 27-8, יש לי תלמידה בת 43, כאילו.
זה מהמם.
לגמרי, לגמרי, כאילו אם יש בכם את זה וזה זורם בכם, תמיד אני אתן דוגמה את Perfect Stranger שהתחיל ליצור מוזיקה רק בגיל 27, כאילו, כל טוב, זה מוזיקה, אף אחד לא שופט אתכם, כאילו, כמובן שאם תיקחו את זה למקום מקצועי, אז כן ישפטו אתכם, אבל אם תיקחו את זה למקום של לעשות מוזיקה בכיף, אז הכל טוב.
כן, אבל גם דיברנו על זה, שופטים את כולם, לכולם יש מה להגיד. לגמרי, לגמרי. ברגע שאתם שמים את עצמכם בחוץ, כל אחד מרגיש שהוא עם אבא ואבא שלכם.
לגמרי.
ואיזה פסגה אתה עוד מכוון אליה כרגע?
אני חושב שהדבר שאני הכי מפלל אליו זה לחזור לאיפה שהכל התחיל, שזה להגיע לבום פסטיבל. זה החלום שלי בגדול, כאילו אחים יגידו זורה, אני מבחינתי הבום, אני לא יצא להיות באוזורה עדיין, אבל
אל תלכו לאוזורה,
זהו, אני פחות מתחבר כאילו לאנשים שאני רואה שהולכים לשם. בום, בשבילי זה היה הפסטיבל הראשון שלי בתור בחור בן 22 שמגלה את העולם, אז זה בשבילי הדסטיני שלי, להגיע לנגן בשעה טובה ברחבה של האלכמי סירקל, זה ה... כמובן שהייתי שמח גם לנגן ברחבה הראשית, אבל אני חושב שהמוזיקה שלי הרבה יותר מתאימה לאלכמי סירקל.
אני מסכימה, ואני חושבת שזה במה גם יותר טובה.
מסכים.
אתה זוכר שנפגשנו אז בבום? באלכמי?
ב-22 בטח, זה היה נראה לי בסט גם של קפטן נוק, אני חושב.
אני לא הייתי, אני כן הייתי, לא הייתי בסט
של דקל.
לא הייתי בסט של דקל, זה היה במחרון, זה היה מתישהו במהלך השבוע.
אני הייתי שם כנראה כל הפסטיבל, לא הייתי בראשית בכלל.
אני גם זוכרת שאמרתי לכן, וואי, עוד לא ראיתי את נתי, נדעת שהוא כאן, ואז פשוט כאילו...
הופעתי.
הופעת.
וואו, יש לי את המומנט הזה, ממש בא קדימה.
כן, שהגעת כזה.
כן, כן.
על החול שם.
כמו תמיד, מחפש חוויות.
מוצא חוויות.
לגמרי, וואו. זה היה בדיוק ברגע הזה שהבנתי שהיה חטוס לאוסטרליה כבר. זה היה בדיוק בבין לבין הבום הזה, אני זוכר ב-22, זה... עוד רגע שאני כזה, אני אגיע לכאן.
זהו, אני זוכרת גם מתי אמרת לי, במאחורה בגגרין, כשעבדתי שם, אמרת לי שאתה עורך את הסשנקרה וזה. טוב, נתי, אנחנו עושים כבר שעה ו-20 כמעט.
אני יכול להמשיך עוד שעות.
אני יודעת, היה לי ממש כיף, אני מאוד אוהבת אותך.
יס.
למרות שהייתה לנו שיחה ממש אפליפטינג וזה, אנחנו נסיים, עכשיו זה הרגע לא חקיתה.
לגמרי, אני אז רוצה לציין פה את כל השמות שהכנתי מראש, אגב, כאילו אני שולף את זה מהסרטון שעשיתי לשנקרה, אני הקדשתי אותו לכל החברים שלי שאני איבדתי, אז...
השנקרה היה אחרי?
השנקרה הוא היה לפני.
הוא היה לפני.
אני אסביר. השנקרה, אני תקלטתי שם, זה גם רגע כאילו שהוא מאוד כאוטי, אבל ראיתי בסיס של הקריירה שלי, זה היה באמצע יולי, ולקח לי לערוך את הוידאו, וכאילו חשבתי מתי אשחרר אותו, ואמרתי אני אשחרר אותו לקראת ה-New Year. כאילו זה זמן טוב, וכאילו אמרתי אני אמשוך את זה קצת, ואז קרה כל מה שקרה, ואז אמרתי אוקיי, אני מקדיש כאילו את הסרטון לכל החברים, אז כמובן לקירתי אהובתי נועה חיאל, עליה השלום, אחי הגידי חיאל, בר שכטר סילופו, המוזיקאי בחסד, יונתן קנדרור, הבחור המדהים שטיילתי איתו בהודו, הבת זוג שלו המדהימה יעל רוזמן, דניאל כהן, איש האסיד, דרור בת, איש יקר, תמר גולדנברג,
שעבדה איתי גם,
זיו חג'בי, שרקד בסט שלי בשנקרה הזה, נכון. בחור מדהים, לאור אברמוב, הבן של דרוי, שגם היה לי איתו כאילו שבועיים לפני הדבר הזה, אני זוכר שהוא פגש אותי בגגרין, והוא כזה בא אליי, כולו חמוד כזה גבוה, טעויל, בא אליי,
ענק.
בא אליי, אומר לי, תשמע, אני מת על המוזיקה שלך, יש מצב, אתה שולח לי אותה, ואני יכול לנגן אותה במסיבה. אמרתי, בטח, כאילו, כך, כאילו שבועיים אחרי זה, זה קורה. נויזה אפרני, דודה נויה, היקרה, מתן ליאור, איש מדהים, עומרי רם, ונאור לוי, שגם ניגן אצלנו במסיבה. אז אלה הפיפל שלי, מצטער אם שכחתי מישהו, אבל אלה האנשים שנקדשתי להם את הוידאו הזה, במקום באמת של כאב וגעגוע. זה תופס אותי בכל מקום, כאילו ישב אצלי אתמול תלמיד באולפן, ופתאום כאילו ברגע של הזיה אני מסתכל, ואני אומר לו, בוא נאחי, אתה פאקינג כאילו דומה ליונתן קנדרור, אתה קופי של יונתן קנדרור, כאילו זה תופס אותי במלא... מלא נקודות, כאילו מלא אנשים מתים, זה הזוי בעיניי.
כן, זה היה... זה קרה לי עם גידי כמה פעמים, שראיתי רק נגיד את הפרופיל בלי הפנים, ואני באה לקום אליו, ואני אומרת... אחרי שכבר קמתי, אני יוצרת את עצמי, זה בכלל לא הוא, ואגב, בבניונסונים, במולדת שלי שהיה במעצמאות השנה, אני רוקדת, ובזווית העין ראיתי את הפרצוף של ברלי, באמת שזה אחד חברי המחתמים שלי שגם זה, וזה היה כל כך מציאותי, הוא כאילו הציט אליי, הוא כאילו לבש גוף של בן אדם אחר, והייתי סחית לגמרי.
וואו.
הוא לבש גוף של בן אדם אחר, והוא הציט אליי מאחורי שני אנשים, ופשוט...
משתק, זה רגע שאתה כאילו לא יודע איך להכיל אותו לגמרי.
זה פשוט כל כך טבעי לראות אותם, ואז אתה צריך להזכיר לעצמך.
שכן, שאתה חי במציאות אחרת עכשיו.
כן, שהם לא כאן יותר.
ואני מסתדל גם, עד היום אני בתקשורת מאוד טובה עם אמא של נועה וגידי, כאילו אני הולך לבקר אותה, עשינו איזה הסכם כזה של פעם ברבעון, כאילו אחד לשלושה חודשים אנחנו נוסעים וזה, עושים איזה שבת ביחד, איזה ערב, שותים הרבה. כן, הם הפכו לגמרי להיות משפחה של כל הדבר הזה שנקרא משפחת הטרנס בגדול או בקטן.
נעלתי על... אז יש לך עוד דבר שאתה רוצה להגיד לפני שאני מסיימת?
שכל החטופים יחזרו בעזרת השם. אמן. ושכולנו נהיה בריאים, ושנזכור ש... שאנחנו כאן בשביל להשאיר משהו אחרינו. נראה לי זה הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד לעולם שבחוץ. אז לכו אחרי החלומות שלכם. גם אם זה קשה, זה נראה קל, זה לא קל.
היידה, אהבתי מאוד. אז חיים שלי, תודה רבה שבאת, היה לי ממש כיף. אני אוהבת שאני התרגשתי כל השיחה הזאת, להיזכר.
להיזכר ברגעים, כי בסוף את חלק מהם.
להיזכר, זה ממש כבוד בשבילי ללוות אותך.
יס.
ואני מאמינה שאני אלווה אותך עד המון שנים. ואמרת, זה השיא של הקריירה שלך, אז אני חושבת שהשיא שלך עוד ממש לפעלה.
לגמרי, זה השיא לאותו רגע, לגמרי. הווילד הורס זה שיא, השנקר זה שיא.
רציתי רק...
יגיעו עוד להזכיר לי לגמרי, אנחנו רק בתחילת הדרך.
ואני אסיים כמו שאני מסיים תמיד, ואני אגיד ש... אמנם עבר כבר זמן, אבל שום דבר לא באמת השתנה כל כך, אז כל מה שאתם צריכים, עזרה, אני כאן, אם צריך באופן פרטי, העמותה פה, וזה בדיוק התפקיד שלה.
מגמרי.
תפנו אלינו, תדברו איתנו, נראה לי שגם נתי פה בעניין. רק שנייה, לפני, אתה מלמד?
אני מלמד. אם מישהו רוצה לבוא לעשות מוזיקה, מוזמן. רק אני מבקש תלמידים שרציניים, כן?
כן, אז זה הבן אדם ללמוד ממנו. וזהו, ותודה רבה שזנתם ושצפיתם עד עכשיו, ואנחנו נפגש בפרק הבא.
ייי.